עכשיו ב-103 FM. ספורט עם גיא פלג ומשה פרימו.
ערב טוב, ערב טוב פרימו.
אהלן, מה העניינים?
טוב, תוכנית קדושת כדורגל יש לנו. ראש וראשון, יוסי בן עיון יהיה איתנו, כוכב נבחרת ישראל לשעבר, הרבה מאוד נושאים על הפרק בשיחה איתו, גם יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה, אחרי ההדחה אתמול מגביע המדינה, ועוד שורה של נושאים, מה שלומך אתה?
אני מצוין, איך זה להיות מכבי חיפה בתקופה הזאת?
תשמע, זו תגובה מאתגרת תמיד להיות...
לא, אבל מכבי תהיה מכבי חיפה, אני רואה גם ברשתות, זה 24-7 אוהד. זה על הכל מגיבים, על כל ציוץ, על כל פיפס, מה אומרים בערוץ הספורט, מה אמרו ברדיו.
תראה, זה
עבודה.
אני אגיד לך ככה, קודם כל אני כמובן בכל הקבוצות של אוהדי מכבי חיפה, ואני אגיד לך מה, אני חושב שאוהדי מכבי חיפה מתעסקים יותר מדי בענייני השיפוט, בכל מה שקשור למכבי תל אביב, ונדמה לי שהלך הרוח הזה גם מטפטף לתוך השחקנים ולתוך הקבוצה.
מסכים.
ואני אומר דבר פשוט, שנה שעברה מכבי חיפה הפסידה למכבי תל אביב בכל ארבעת המפגשים, ולפיכך ברור שהאליפות הגיעה למכבי תל אביב, והעונה הזאת, משחק הראשון טקו, משחק שני הפסדנו למכבי תל אביב, ואני חושב שקבוצה שרוצה לקחת אליפות צריכה לנצח מפגש אחד מתוך ארבע מפגשים.
אז מה, איך אתה מסביר את זה?
ולכן בשורה התחתונה אני אומר, הכל ברגליים של מכבי חיפה, והכל ברגליים של מכבי תל אביב, ואני חושב ששני המפגשים הפרונטליים בין שתי הקבוצות יכרו את גורל האליפות, אני מקווה שמכבי חיפה תנצח, תוציא לפחות ארבע נקודות, ואז מכבי חיפה בדין תזכה באליפות, ואם לא, אז האליפות צריכה להישאר בצהוב, למרבה הכאב.
אז אני אגיד לך שקודם כל, כבר בעונה הזאת, אני מדבר איתך על משהו שעברנו, הייתה הזדמנות בלתי רגילה למכבי חיפה שהיא פספסה. אתה זוכר את השמונה הפרש, אתה זוכר בלומפילד מכבי תל אביב, יתרון 1-0 בלי חמישה שחקני הרכב, זאת אומרת, הכל היה מוכן לצד משמעותי לאליפות. לא רק שהם איבדו בסופו של דבר את המשחק, אחרי זה בא להם עוד איבודי נקודות,
כן.
ולגבי האוהדים של מכבי חיפה ומכבי תל אביב, אז אוהד, הוא שומר על הקבוצה שלו כמו דת, כמו אבא ששומר על הילד, ככה אוהד. אני חושב שאני מסתכל ניטרלי על שני הצדדים, על הצהוב ועל הירוק, במכבי חיפה, ובמיוחד זה בא לידי ביטוי בתקשורת המקומית, יותר מדי מדברים על מכבי תל אביב לעומת על מכבי חיפה. שאתה מדבר אל האוהדים, תפסיקו לדבר על מכבי תל אביב. זה משהו מאוד בולט.
פרימו, אנחנו יכולים הרי לדבר שנינו שעה שלמה, אבל יש איתנו על הכפר את יוסי בן עיון. שלום יוסי.
אהלן, ערב טוב.
אנחנו מפריעים לך לצפות במשחק של קבוצת חד, לא מכבר, ביתר ירושלים, משחק גביע נגד אשדוד?
האמת שאתם מפריעים לי, אבל לא במשחק הזה, אני צופה באימון של הילד שלי פה, שמשחק
בפתח
תקווה, אז אתם באמצע אימון.
איפה משחק?
אחד הילדים שלי
מכבי פתח תקווה. רגע, אחד הילדים לא ברמת השרון? ראיתי
רואות? נכון.
אז יש לך אחד ואחד?
יש לי ארבעה שמשחקים.
אז מה, פיזרת אותם?
כן, היו יותר מפוזרים עד התקופה האחרונה, עכשיו טיפה יש יותר ברמת השרון והקטן במכבי פתח תקווה.
תגיד, וזה שמכבי פתח תקווה משחק עם הבן של ברקוביץ' במכבי פתח תקווה?
הבן של ברקוביץ' הוא בנוער, שלי קטן, שלי...
ותגיד, מכל הרביעייה יש בן עיון קטן?
האמת שאתה יודע, כל אחד יש לו את היתרונות והחסרונות שלו, מה שאומרים על הנייר שהקטן הכי דומה לי, אז אני לא יודע, ככה... ככה האנשים
העומדים
שרואים,
גיא ויוסי, רק משפט, בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, מתחילתו עד היום, לא היה לנו ענק כדורגל שהבן שלו המשיך את דרכו. היו בנים, אבל לא היו סדר גודל, שפיגל, שפיגלר, בן עיון, לא היו הבנים, לא הלכו בדרך של אבא. אני מדבר רק על הגדולים ביותר.
לא, היו בנים, היו שחקנים ששחקו ושחקו טוב, אבל אני חושב שזה, אתה יודע, זה קצת קשה. כדי שהם יצליחו, הם צריכים להיות הרבה יותר, הם צריכים להיות יותר טובים מאיתנו.
תשמע, אני גדלתי על ברוך ממן, ושאני רואה את הבן שלו חנן ממן, אז אני אומר מבחינת הכישרון, אני לא בטוח שהוא נופל, שהוא
לא...
אני לא אובייקטיבי פה, כי אני חולה על חנן ממן.
נכון.
כשחקן, אבל אני חושב אני מחזיק ממנו מאוד, בשבילי אחד השחקנים.
נכון, אני חושב שהוא עושה קריירה יפה, אבל אני חושב שהוא היה צריך לעשות קריירה עוד יותר יפה. בדיוק, בדיוק. ואני חושב שהמקום שלו היה במכבי חיפה, וגם אמרתי את זה ליאנקלה, שהרי בסוף כדורגל זה אהבה.
הוא התחיל במכבי חיפה.
זה תשוקה, זה רומנטיקה, ושהבן של ברוך ממן הגדול, לובש אדום, זה הרי לא מתקבל על הדעת, וגם הבן של האמת, של הבוקרה.
זה נכון, הוא היה צריך לדעתי להצליח יותר בקריירה שלו, יש לו את כל היכולות.
זאת לא הדוגמה שנתתי, כי לא ברוך ממן ולא חנן ממן, ששניהם מצוינים, שניהם מעולם לא היו שחקני הרכב ראשון בנבחרת ישראל, לכן נגעתי בנקודות של ברקוביץ', אתר, בנין, בניון, אלה...
אבל הבנים של יוסי הולכים לשבור את הנוסחה הזאת.
הלוואי, הלוואי, אני מאחל לך שתתרגש כאבא, לא כאוהד.
זה הלוואי, הלוואי, זה הרבה יותר מיוחד.
יוסי, תגיד, בוא נדבר איתך רגע על המרוץ לאליפות. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, האם לדעתך הקרב הזה הולך עד הסוף? והאם העובדה, אנחנו דיברנו גם בינינו שלא לשידור, האם העובדה שנראה שמבחינת הסגל, מבחינת העומק בספסל, למכבי תל אביב יש יתרון, אתה חושב שהיתרון הזה, מבחינת העומק בספסל, יכריע את גורל האליפות בסוף?
קודם כל אני חושב ומקווה שכמו שזה נראה, שיהיה מאבק באמת סוף סוף, מאבק אמיתי עד הסוף. אבל אני חושב שנגעת מבחינתי בנקודה המרכזית, וכמו שדיברנו, אני חושב שדיברנו בעבר פעם או פעמיים, אמרתי לך שמבחינתי, הסגל של מכבי תל אביב הוא הרבה יותר רחב, וכי שחקנים יוצאים, אתה לא מרגיש באמת החיסרון. לעומת מכבי חיפה, שאם נשארים ומכבי תל אביב יוצאים, אתה מרגיש כאילו, וחזיזה שיצא, הרגשת כאילו חצי קבוצה לא נמצאת על המגרש.
אבל עם כל, עם כל החוסרים שהיו למכבי חיפה, היה לה רק הפסד אחד למכבי פתח תקווה, שזה באמת נתן לה...
לא, גם בדרבי, גם בדרבי הפסדנו להפועל חיפה.
אבל יוסי, שמעתי אותך כבר אומר על העניין הזה, שעניין של סגל ועניין של ספסל. אתה יודע מה יוסי, גם שאני מסתכל על ה-11 הכי טובים של שתי הקבוצות, אני רואה את מכבי תל אביב לא יותר טובה, היא יותר עוצמתית. קשה נכון. מאוד לנצח את מכבי תל אביב.
כן, קשה נכון. מאוד. נכון, אבל הצד האחר...
נכון, בכישרון אין הבדלים בעמוד הכישרון, אבל העוצמה, עושה רושם שהעוצמה של מכבי תל אביב היא קצת יותר גבוהה, עם שחקנים באמת יותר עוצמתיים, אבל זה שחקנים באמת של הכל לפויות, ורגילים להתמודד ולהיות במאבקים כאלה, לעומת מכבי חיפה, שאני לא, אם אני לא טועה, אף אחד...
רק המאמן.
אבל חברים, אבל יוסי, תראה, אני אגיד לך מה, אני חושב שבסופו של יום אנשים קונים כרטיס ופותחים טלוויזיה בשביל לראות את הקסם, את הקסם שהיה לך, את הקסם שהיה לרובן עטר, את הקסם שהיה לאייל ברקוביץ' ולחיים רביבו, כן, אבל להבדיל אתם לעומת השחקנים שמשחקים היום, בסוף במכבי תל אביב אין קסם במשחק, ואין שחקנים שאתה רואה אותם ואתה אומר וואו, ובמכבי חיפה יש. כשאתה רואה את שרי, כשאתה רואה את חזיזה, אתה רואה כוכבי כדורגל. אתה רואה משהו שבשבילו שווה לקנות כרטיס, ולכן...
ומה אתה אומר היום על פרץ וגולסה שאני נהנה מכל דקה?
בסדר, זה משהו אחר.
דור פרץ וגולסה.
אף אחד לא קונה כרטיס בשביל לראות את דור פרץ. עם כל הכבוד לדור פרץ, הוא שחקן מעולה. אבל בסוף אתה רוצה להגיד וואו. בסוף אתה רוצה לראות שער שלא ראית כדוגמתו. מהלך כדורגל שאתה נהנה לראות אותו בשידור חוזר כמה פעמים.
אני מבין מה אתה אומר, יש קצת שמכבי חיפה משחקת טוב, באמת במשחק טוב מאוד שלה, אז רואים יותר יצירתיות. אבל מה שקובע פה זה היציבות, ואני חושב שמה שקורימו אמר, העוצמה שיש למכבי תל אביב, היא שומרת באמת על יכולת, גם שהיא פחות טובה היא מנתחת. אם אני לא טועה, מכבי חיפה יש לה 5 הפסדים, לעומת 2 הפסדים של מכבי תל אביב. אני חושב שפה זה אומר הכל, כי גם שמכבי תל אביב, מכבי תל אביב, בהמון משחקים מתחילת השנה לא הייתה טובה, אבל לאט לאט התייצבה וידעה לנצח משחקים, אחד עושה את אחד עושה הייתה פחות טובה. לעומת זאת מכבי חיפה, שהיא הייתה לא טובה, היא לא לקחה נקודה.
יוסי, היית בשני המועדונים האלה. עכשיו, אני מהצד יכול להגיד, ממה שאני מכיר את שני המועדונים, הם הכי אימפריות בישראל. נכון, זאת אומרת, אומרים מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שחקן באירופה יקבל בדיוק מה שהוא מקבל בחיפה ובקריית שלום.
נגיד, הכי קרובים לאירופה, כן.
אז אני אקשה עליך, ובכל זאת, בין שני המועדונים האלה בפנים, יש עדיפות לאחת מהן?
אתה מצליח את ההתנהלות. אני חושב שזה מאוד דומים, כי באמת, אני חושב גם ינקה לגרון גולדבר, הם... נתנו הכל למועדון וכל התנאים וכל מה שצריך בהתנהלות אירופאית קשה, באמת, גם אם יש הבדלים, הם מאוד מאוד קטנים, ואני מקווה מאוד שעוד כמה מועדונים יצמצמו את הפערים לדעת החצי באירופה, אבל כרגע באמת, זה שני מועדונים שעומדים יפה מלמטה למעלה, ומרבים בדרך כלל את האנשים הנכונים, ואני חושב שרואים את התוצאות בסופו של דבר, גם מחלקות הנוער וגם בבוגרים.
תגיד, יוסי, אתה אחרי הפרישה שלך שימשת בתפקיד ניהולי בכיר בביתר ירושלים, אבל בסוף אני רוצה להרחיב דווקא את העירייה ולשאול אותך איך יכול להיות או איך אתה מסביר שבאמת הגדולי הכדורגלנים שלנו, שבאמת ראו עולם ובאמת שיחקו במועדונים גדולים, במדינות שהליגות שלהם מובילות את הכדורגל העולמי, האירופי, בסופו של יום לא השתלבו בתפקידי אימון ולא בתפקידי ניהול, לא אתה ולא חיים ולא אייל, לא בתפקידי ניהול ולא בתפקידי אימון, איך אתה מסביר את זה?
לא, אני קודם כל חושב שכל מקרה לגופות, אמרו לי שאני יום אחרי שפרסתי מוניתי למנהל מקצועי של ביתר, אבל אל תשכח שההחלטה לעזוב הייתה שלי. אז קודם כל אני לא יודע מה יהיה בעתיד, מתי אני ארעים, ואתה עושה אני אבוא לכדורגל, יכול להיות שאני אביא תפקיד כזה או אחר, אבל שחקנים אחרים, אני לא יודע אם חיים למשל, אם הוא כן רצה להיות בכדורגל או לא רצה. אבל זה נכון שעל פניו השחקנים הבולטים בישראל, או כנראה עבר שתרמו קצת לכדורגל, פחות מקבלים. אני יודע מניסיון שבחול זה בדיוק ההפך. אם שריתי בצ'לסי, תמיד בכל המחלקה ראיתי שחקני עבר, ובליברפול אותו דבר. מהילדים עד הבוגרים ושחקני עבר. כנראה שבחול, במקומות האלה, באמת מאמינים בשחקנים ורוצים יותר. את אלה
שתרמו לכדורגל,
ומקומות בישראל פחות.
אבל אתה יודע, למשל, אני הייתי משוכנע אחרי ביתר, שמקומך יהיה בהתאחדות. לא חשוב אם תפקיד בבוגרת, או באולימפית, או בנוער, אבל...
גם חיים רצה, וגם אייל רצה.
לא, אבל יוסי כבר היה לו שיחות עם אורן חסון, יושב ראש ההתאחדות.
נכון.
אולי אתה לא רצית מספיק, איפה זה נתקע?
לא, אני לא חושב. אני חושב שקודם כל, זה תמיד יהיה בנבחרת, הייתי 20 שנה, זה תמיד כבוד גדול. אחרי ביתר, אני באמת רציתי כמה חודשים, רציתי את השקט שלי, אתה יודע, תקופה לא פשוטה. היו דיבורים, היו שיחות, היה רצון של שני הצדדים, באמת, היו כמה פשוט, אבל אני לא יכול לפרט ממש לעומק באמת מה היה ומה לא היה, כי זה באמת יצחי נשאר רחבנת בינינו. אבל בסוף, ראינו שאנחנו לא באותה קו מחשבה, ואנחנו לא יכולים לצאת למהלך הזה ביחד. ריחלתי להם בהצלחה, וכמו שראיתם, הם
נקחו
את האנשים שהם
יש לי תחושה, יוסי, שאם למשל אברהם גרנט היה מאמן נבחרת ישראל, ולא ווילי רוק,
לא, 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 לא,
אז כן היית הולך.
לא, ממש לא. באמת, באמת אין קשר, ואני ביחסים מצוינים למשל, אנחנו גם, אתה יודע, מעביר את הקורס מאמנים שאנחנו אמורים לסיים עוד כמה חודשים, והיחסים שלנו מצוינים, ואני אמור בוודאות, גם ממנו, שהוא רצה אותי בנבחרת, אין לי ספק בכלל, אבל כמו שאמרתי, ישבנו כמה פעמים, אני חייב להגיד שזה מבחינתי כבר אחרי פרישה 2, זה היה נראה שזה יקרה והכל הלך להיסגר, כן? זה לא שהיו... זה הלך לכיוון שהייתי בטוח שאני בהתאחדות, אבל השתנו דברים טיפה בפרישה 2 האחרונות, שהחלטתי שזה כרגע לא מתאים לי, והתקדמנו הלאה.
יוסי, תראה, אתה שימשת בתפקיד, בתפקיד בכיר בביתר ירושלים, ואנחנו רואים שיש שם הרבה שחקנים, דיברתי קודם על הקסם שבכדורגל, הרבה שחקנים שיכולים לעשות את ההבדל, גם אוחנה וגם ורד וגם אתר וגם אלי מוחמד, ובכל זאת הקבוצה הזאת מסתבכת במאבקי תחתית. איך אתה מסביר את מה שקורה בביתר ירושלים? ושכחתי את ירדן שואה.
לא, אז אני אומר לך, אז אני חושב שזה יהיה קצת לא עובד, אתה יודע, לבקר מה שהולך שם, כי אני באמת לא שם. אני יכול להגיד לך על התקופה שהייתי שם, שהבאת השחקנים האלה שדיברת, כמו אלי ענותה וגם חנן מואמת, איזה שחקנים, ומיכאל אוחנה ועידן ורד, אלה שחקנים שידעתי שכן הם יכולים לתת לך את האיכות ואת השער ואת הבישול הגדול הזה שאתה צריך. קודם איזשהו תהליך, אני חושב שלמוד, אתה יודע, אני כבר הבנתי איך דברים מתנהלים בתקשורת, עם אנשים מסוימים, שמפמפמים, כישלון, 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 בסוף נתפס לאנשים כישלון.
אז התקשורת אשמה?
לא, זה לא ידוע אישה, יש אנשים, לא...
בסוף צריכים להכניס את הכדור לשער.
אבל זה אוסף, גיא, זה אוסף של שחקנים.
אני מדבר, אני לא תקשור באופן כללי, אבל אני מתקשור בתקשור שיפמפגו כל הזמן. זה לא אומר שזה שהם צועקים שזה נכון. כן, למשל, אני באתי לבית ירושלים, באתי לקבוצה שכמעט ירדה ליגה, שאני הייתי חלק ממנה בחודשים האחרונים. להחליף 12, 13 שחקנים, ועם תקציב של רביעי או חמישי בליגה, לסיים מקום שלישי. אז לא, אני יודע שקביעת אותו הוא פחות חשוב, אבל עדיין זה תואר היחידי שביתר לקחה בעשר שנים האחרונות. לקח קביעת אותו. ציינו מקום שלישי. אז אף אחד לא יכול להגיד שזה כישלון. השלב הבא, אני צריך להיות הצעד הזה, שנמשיך לבנות את הקבוצה, לא את המשנה, שלושה שינויים, כמו שתכננתי ורציתי, ואני מאמין שביתר השנה הייתה במקום אחר. אם הייתי ממשיך אני עם הצוות שלי בשינויים שכבר ראינו שרצינו לעשות.
יכול להיות שהבעלים מפריע שם בעניין של לחזק את הקבוצה, לבנות את הקבוצה? הוא לא נתן לך יד חופשית?
אני חייב להגיד לך את האמת. אני לא יודע שעשיתי ביתר, כל השנה הראשונה הייתה לי יד חופשית. כמובן בתקציב מסוים, כן? אני לא מתכוון יד חופשית כלכלית, כי לא כל אחד יכול לשים תקציב של שחר או של קודם, וזה בסדר גמור, וצריך לדעת להתנהל עם תקציב. אבל מבחינת חופשיות מספיק, אף אחד לא התערב לי, לא בצוות, לא אמרו לי איזה שחקן להביא או לא להביא, אני בחרתי את השחקנים, וככה זה היה במשך עונה שלמה, שהתחילה העונה ברגע שהתחילה, תתאו את דברים, סתו מהמסלול, והרגשתי שזה יכול ללכת לכיוונים שאתם רגילים לראות בקבוצות אחרות, שכן מתערבים ומקבלים החלטות כאלה ואחרות, ואני החלטתי לעצור את זה לפני שאני אגרר לשם, כי ביתר כיבדה אותי, ונתן לי לפרוש באמת בצורה הכי יפה, ומצליח חוגג באמת כיבד אותי ונתן לי הכל, ולא רציתי שהחצים יהיו לא טובים, עצרתי באותה שנייה, אמרתי תודה רבה, תודה על זה שנתת לי את ההזדמנות להיות מנהל מקצועי, והחלטתי שבדרך הזו אני מקדם הלאה, וכך עשיתי וסיימנו באמת בצורה יפה.
יוסי, תגיד.
מה קרה מאז? אני באמת לא יכול לדעת מה התנהלות, מי קובע, מי לא קובע, מי מקבל את ההחלטות, אני לא שם פשוט.
תגיד, בוא נסתכל רגע על החלק התחתון של הטבלה. נראה שהמצב של בני יהודה, שזה מועדון מפואר ומועדון שלאורך כל השנים מוציא שחקנים, מוציא כוכבים. נראה שהמצב של בני יהודה אנוש.
המצב שלהם, כן, היה מאוד לא טוב. זה לא סוד שהם כמו שזה נראה, הם בפרסה בפבוריציות לרדת, אבל במועדון כמו בני יהודה, שתסתכל על השנים האחרונות, הוא הצליח, תמיד צריכו שחקנים צעירים, הצליחו, מכרו אותם אחרי שנה, או אחרי חצי שנה, ומכרו אותם לקבוצות גדולות.
כן, אבל יוסי, זאת בדיוק הדילמה, כי מצד
אחד... לא, זה מה שאני בא להגיד, אז זה די צפוי, שפעם בכמה, אם הם מצליחים, גם זה שהצליחו אותה, זה מצליחו מעל ומעבר למצופה, אבל זה די צפוי, שתהיה עונה כזו כל כמה זמן. שהם ינחמו על ירידה, כי לא תמיד יהיו את הצעירים המוכשרים, וברגע שמחרת, אז לא תמיד אלה שיעלו באמת נכנסים לנעליים שלהם, ואז אתה מתמודד על ירידה, ומועדונים כאלה מבינים את זה, אין מה לעשות.
הטענה של אוהדי בני יהודה, שנכנסו מיליונים רבים על השחקנים שנמכרו, מיליונים רבים, ולא באו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, לא על בני יהודה, משהו שבאמת, אחרי כמה חודשים נודע לנו שהוא קשור אליך, הסערה הכי גדולה שהייתה בכדורגל הישראלי בשנה האחרונה, זה סיפור אצילי ומיכה, אז אתה היית בביתר ירושלים?
שהוא אליי?
כן, לא, לא. חס וחלילה, לא מהבחינה של אצילי ומיכה. אני אומר שבא השם של עומר אצילי לביתר ירושלים, ואתה היית אחראי מקצועית, אתה אמרת לא מקובל עליי. אתה יכול לפרט?
אני חושב ש... אתה יודע, כל החלטה שאני לוקח, אני חושב על התמונה הכללית לטובת המועדון, לטובת האנשים, והחלטתי באותה נקודה, אז מה שזה הדבר הכי נכון לביתר ירושלים, כמו שאתם יודעים, ביתר זה לא מועדון שיש שקט מסביב. וכל הזמן מנסים שעש, ומתוך המועדון, מחוץ למועדון, ואני באתי בדרך מסוימת, גם מהניסיון שלי כשחקן בחול, ראיתי איך מועדונים צריכים להתנהל, וזה מה שניסיתי להביא לביתר. ופרימו, אתה מכיר את כל המועדונים, תסתכל השנה שלי בביתר ירושלים, אני חושב שזו הייתה השנה הכי שקטה של ביתר ירושלים. מבחינת חדר הלבשה, מבחינת לא היו בעיות, לא עם שחקנים בחדר הלבשה, לא מסביב, לא כותרות כאלה ואחרות, ושמרתי על שקט. ובאותה נקודת זמן, חשבתי לנכון שזה לא הדבר הנכון להביא את עומר, כמובן שזו הייתה החלטה של פרקליטות, ואף אחד לא יודע שום דבר, ואני כן, ועומד מאחורי הדברים האלה, והייתי חוזר על זה עוד אלף פעם, באותה נקודת זמן, זה לא היה נכון להביא את עומר אצילי לביתר, ואני לא מתבייש בזה. אני תמיד הולך עם האמת שלי.
כל הכבוד.
יוסי, אז אני אגיד לך ככה, עם כל הכבוד לארבעת הבניונים הקטנים, שאנחנו מאחלים להם הצלחה באמת אמיתית, הכדורגל הישראלי מתגעגע אליך, תתפלא גם בעמדת ניהול, אז אנחנו מקווים לפגוש אותך לא רק כפרשן מזדמן. תודה. תודה יוסי.
גיא, דקה 22, אשדוד עולה ליתרון 1-0 בשמינית הגמר, פנדל של גורדנה באצטדיון טדי, 1-0 לאשדוד על ביתר ירושלים. נו,
רק דיברנו. טוב. איתנו על הקו יואב כץ, הבעלים של הפועל חיפה. שלום אדוני.
שלום וברכה.
כץ, תראה, האכזבה שלכם מההדחה מהגביע היא מובנת. אבל אני רוצה לבוא אליך, אפרופו פרסומים, שנדמה לי הופיעו בכל מדורי הספורט, על הסיום הצפוי של העסקה של חיים סילבס. ומצד אחד אני יכול להבין את האכזבה שלא מגיעים לפלייאוף העליון ומודחים מן הגביע, אבל מן הצד האחר, דווקא משחק כמו אתמול, משחק שהשחקנים שיחקו באופן מעורר כבוד והערכה נגד הקבוצה שמובילה את הטבלה, דווקא בעת הזאת להגיד למאמן לא תודה, הרי רוב הקבוצות היו מפסידות למכבי תל אביב ומודחות מהגביע.
בוא נגיד ככה, אף אחד אמר לה, לא אמר למאמן לא תודה, מי שאמר את זה, זה עיתונאים שעושים ספקולציות בשביל ליצור דרמה, הם צריכים להתפרנס, אבל בהפועל חיפה אף אחד לא אמר למאמן, להפך הוא מאוד מעורך, והסיכויים שלו להמשיך בשנה הבאה הם מאוד גבוהים.
אז אני רוצה להגיד לך, לא בעניין של סילבס, אני מכניס בחבילה הזאת את בן בסד וממן וגל הראל וכולם. הפועל חיפה, עם סגל השחקנים שלה, ובמיוחד, שאתה בינואר שמת כסף גדול לחזק את הקבוצה, לא בפלייאוף העליון, ואף כבר מהגביע, כאן אתה כבעלים צריך לבדוק איפה הכישלון, ויכול להיות שאתה תגיד, הכישלון הוא לא מאמן, הכישלון הוא 5 שחקנים. איפה אתה נוגע בנקודות ששם הפועל חיפה נכשלה?
בוא נגיד ככה, אני לא הייתי משתמש במילה נכשלה, הייתי משתמש במילה לא הצליחה. אנחנו צריכים לראות את הרקע של העונה. העונה הזאת הייתה עונה מאוד מאוד קשה, לכולם, לא היה, הייתה תקופת הקורונה, לא היה מחנה אימונים, בין סיום העונה הקודמת בפלייאוף העליון והתחלת העונה הזאת, לא היה הרבה זמן לבחון שחקנים או להביא שחקנים זרים, היו הרבה, what הייתי אומר, circumstances שמנעו להרכיב קבוצה ברמה גבוהה. גייסנו שחקנים בינוניים, כאילו היו על המדף, לא הצלחנו לגייס בהתחלה שחקנים טובים. בסוף הצלחנו, כמו שאתה הזכרת, תורג'מן וממן ורוסלן פרסקי וגורפינקל וקייס גנאים, זה לקח לנו זמן בשביל לגייס אותם.
יואב, אבל תראה,
הצלחנו בגיוס שחקנים. זה 70% מההצלחה או כישלון של מאמן, זה בגיוס שחקנים.
נכון.
ובזה נכשלנו.
אבל יואב, תראה, בסוף, המצוקה מכל הבחינות, היא מצוקה שהייתה לכל הקבוצות. לכל הקבוצות לא היה מחנה אימון, לכל הקבוצות היה גרעון תקציבי, כי אנשים, המשחקים שוחקו.
והרבה קבוצות חלו בקורונה.
ללא קהל. עכשיו, אני מפנה אליך את השאלה, שגם הייתי מפנה לנציג של הפועל תל אביב, אילו היה עולה אלינו לשידור. בסוף, הסגל שלכם שפתח את העונה, כל אדם שמבין קצת בכדורגל, ואתה חי את הכדורגל, מבין שלא היה לכם סגל, סגל לפלייאוף עליון. הייתם צריכים לקבל בראש בכדי להבין.
אנחנו הפנו את העונה ב-1-12, ההתחלה הכי גרועה שיש. הקבוצות שנלחמות איתנו לפלייאוף העליון, אשדוד, מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, היה להם כבר בין 9-10 נקודות, שלנו היה 1.1. עכשיו, אנחנו, בוא נגיד ככה, וההפרש הזה נשאר עד, כמעט עד סוף העונה. זאת אומרת שאנחנו קצת התקדמנו במשך העונה, אבל לא התקדמנו מספיק. היו, בוא נגיד, שלא נעשה מאמץ גדול לגייס שחקנים זרים, אולי אנשים, זה קצת בעיה. זה שאני הייתי, אני כבר בארץ, לא למעלה משנה, בדרך כלל הייתי כל חודשיים בא לארץ, עכשיו אני כבר בארצות הברית שנה ורבע, זה גם הייתה לזה השפעה, כי כשאני בארץ אני יכול לבדוק דברים, אני יכול להגיב על הדברים, אני לא שגיאות שנעשו, אם אני הייתי בארץ לדעתי לא היו נעשות, אז יש לי גם כן קצת אשמה בשגיאות, אבל האשמה היא מתוך זה ש... לא שעשיתי דברים לא נכונים, אלא שלא עשיתי בכלל. זאת אומרת, שקיבלתי את ההמלצות מה שאמרו בארץ.
תגיד, יואב...
ואני לא יכול להתווכח איתם יותר מדי, כי אני לא רואה את הדברים.
תגיד, יואב, בסדר, זה גם אחריות שלך, שמינית אנשים שאתה טוען שנתנו לך עצות לא טובות, או שלא בחרו, או שלא ניהלו כמו שניתן היה לנהל את הסגל של הקבוצה. אתה יודע, בסוף אתה גם ממנה את האנשים האלה, לא רק... בוחר שחקנים. אבל רציתי לשאול אותך, צפית אתמול במשחק הגביע?
כן.
ואתה, בסיום המשחק, המאמן שלך, חיים סילבס, היו לו הערות לשיפוט, אפרופו הביטול שער של עדן בן בסט. אתה שותף לביקורת שהייתה לו על השיפוט?
תראה, אני... בוא אני אגיד ככה. מה, אני שותף... יש ביקורת גדולה על השיפוט, ואני זוכר עוד מהימים שאני הייתי שחקן כדורסל בהפועל חיפה, הייתי שיחקתי 6 שנים בהפועל חיפה, 3 פעמים היינו מקום שני, 3 פעמים מקום שלישי. ואני זוכר בתקופה הזאת גם כן, שהיו משחקים נגד מכבי תל אביב או נגד הפועל תל אביב, השופטים הלכו איתם.
למה?
אם היה משהו שנוי במחלוקת, הלכו איתם. זה משהו שגם קיים בכדורסל האמריקאי, גם בקולג'ס, גם ב-NBA, השופטים הולכים עם הקבוצות החזקות, אני לא יודע אם זה משהו פסיכולוגי או לא פסיכולוגי, אני לא. ובוא נגיד ככה, שיחקנו נגד מכבי תל אביב פעמיים, אני חושב ב-12 יום, וכל החלקה שנויה במחלוקת הלכה עם מכבי תל אביב. כולם, רק על אחת מהם התנצלו השופטים ואמרו כן, טעינו.
אבל תחשוב איזה מזל שפסלו את הגול של בן בסט, שהיה מאופסייד. תאר לעצמך שהשופטים היו נכשלים, אז לחשו להם או לא לחשו להם, אבל בסוף קיבלו את ההחלטה הנכונה.
ורגע, הם קיבלו את ההחלטה הנכונה שפסלו את הגול של עידו שחר?
לא, לא, שמה לא. אבל יואב, אני...
קיבלו את ההחלטה הנכונה שנתנו 2 פנדלים למכבי.
לא, לא, אבל רגע, אנחנו עושים כאן עוול. קודם כל, לדעתי, השופט ששפט אתמול שלום בן אברהם הוא מהחלשים בליגה, אבל אתמול הוא לא טעה. זאת אומרת, אתה לא יכול היום להגיד, בגלל שפסלו גול צודק לבן בסט, להשוות את זה לשחר. שחר, שפסלו לו גול במשחק הליגה, קופחתם. אתמול לא קופחתם, אתמול כל
שלא החלטות... שלא נתנו פנדל על נגיעת יד של
דור
של
פרץ.
פרץ.
זה, אבל אני מסכים איתך על משחק הליגה.
היו, תראה, שיש דברים שנויים במחלוקת, שזה הולך 50-50, עין או אח, שהולך 60-40, עין לא, לא, לא נורא. מיש גפר לך, אומרים ביידיש. אבל כשהולך 100% לכיוון אחד ואפס לכיוון שני, משהו רקוב.
דבר אחד
משהו,
אני...
משהו רקוב בממלכת דנמרק.
אני משהו, דבר אחד אני יכול להסכים איתך, ואני כבר צועק את זה בתקשורת יותר מ10 שנים, אולי 20 שנים, כן... השופטים שעולים לשפוט מכבי תל אביב, מכבי חיפה בית"ר ירושלים, זה שונה עבורם מלשפוט את אשדוד וכפר סבא וסכנין. זה אני מסכים איתך ב-100%. אבל...
תודה רבה.
אבל יותר מזה אני אגיד לך. אני לא יודע איך היה מתנהג, כי אתמול לא היה ור, אני לא יודע איך אותו כוון היה מתנהג, ברגע שמכבי תל אביב הייתה נוגחת את השער הזה. גם בזה אני...
העובדה היא שהכוון... לא סיי, לא, לא, לא הרים את הדגל.
לא, לא, אני אגיד לך למה.
הוא רק הרים, הוא לאופסייד, הוא רק הרים את זה אחרי שהיה לחץ.
נכון. לא, 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 לא.
אני חייב...
לא, 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 לא.
רק אז הוא עשה את זה.
לא, לא, יואב, אל תכניס לך את זה לראש, כי זה יכעיס אותך, אני בדקתי. יואב, אני בדקתי, ואני אומר לך מה שאני אומר להגיד לך, זה אחרי בדיקה. השופט והכוון לא היו באותה שנייה בטוחים מי נגח את הכדור לעבר בן בסט, שחקן של מכבי או שחקן של הפועל חיפה. ברגע ששניהם באוזנייה אמרו זה שחקן של הפועל חיפה נגח את זה, זה אופסייד. אל תחשוב שמישהו ממכבי ילחש לו באוזנייה, בשום אופן לא, אתה עושה לו עוול.
אני יודע, רק אני הולך על סטטיסטיקה, שיש 10 שריקות שניות במחלוקת, ושזה הולך 50-50, בסדר. 60-40, בסדר. אבל 100-0, זה לא בסדר. ועוד פעם, something, משהו רקוב בממלכת דנמרק.
כן. תגיד, יואב קץ, לקראת סיום, אני אוהד של היריבה מעבר לכביש, של מכבי חיפה, ותמיד ששואלים אותי על היריבות העירונית, אני אומר שבחיפה, עזוב את אירועי הדרבי האחרונים, בחיפה היריבות הזאת היא פחות חריפה, כי ההסתכלות של, של חלק מאוהדי מכבי חיפה על הפועל חיפה היא כאל אחותינו הקטנה. האם אתה גם מרגיש כך ובסתר לבך מאחל ליריבה העירונית לזכות באליפות?
בוא אני אגיד לך ככה, כשאני גדלתי בחיפה, אני גדלתי בשכונת בת גלים, חצי מהשכונה שיחקו דני שמולביץ' זיכרונו לברכה,
דני שמילו,
שמילו, היינו כולם באותו בית ספר, שיחקנו כדורגל יחד, שיחקנו כדורסל יחד, שמילו ואני היינו חברים מאוד טובים, וכששמואל חדנס או יעקב אייזנברג או שמילו שיחקו במכבי חיפה, אני תמיד תמכתי בהם, לא, no matter who's gonna play against. אותו דבר בבית ספר היו גם שחקני הפועל חיפה, רובי יאנג ושוק הפלגי ואינון צנדלר.
ובוא נחזור לזמננו אנו.
הנכדים אולי זוכרים את זה. לא, זה היה מזמן, אבל בעקבות השאלה של גיא פלג...
רגע, הוא לא השיב לשאלה ולשאלתי.
אז בוא נגיד, אנחנו היינו תומכים אחד בשני. תמיד החיפאים, בין אוהדי מכבי, תמיד אוהדי מכבי יכלו לפועל חיפה לנצח את מכבי תל אביב, ותמיד אוהדי הפועל יכלו לאוהדי מכבי חיפה, למכבי חיפה לנצח את הפועל תל אביב. תמיד אנחנו היינו, הייתה יותר יריבות עירונית מאשר יריבות בין מכבי חיפה והפועל חיפה. לדעתי זה עדיין נשאר במידה גדולה.
ועכשיו אני שואל אותך,
האם
אתה מקווה שמכבי חיפה
מי אתה רוצה שתיקח אליפות? מכבי חיפה או מכבי תל אביב?
בדיוק, תשבור בצורת של עשור והאליפות תחזור לכרמל. נכניס אתכם למועדון, לראות את הצלחת, יואב.
I'm sorry, but I'm not going to answer
that. הוא לא יענה, אבל אני רוצה משפט אחד להגיד לך שיואב ישמע, ואם יואב רוצה להגיד...
הנה, חיים סילבס גדל בנוער אצלנו.
נכון, אבל גם אתר אימן שם התקופה.
גם שיחק שם.
מכבי חיפה והפועל חיפה, שני מועדונים מכובדים, כולם במדינה יודעים שמכבי חיפה מועדון הרבה יותר גדול מהפועל חיפה. אבל שאתה לוקח היום מכבי חיפה, יואב קאט שומע מה אני אומר, מכבי חיפה זה אימפריה, זה משרדים, זה מנהלים, זה מזכירות, זה פשוט קונצרן. שאתה בא להפועל חיפה, זה נשאר קטן, הכל עובר דרך אורן סטרלינג, טלפון לוושינגטון, זה הפועל חיפה. ככה לא מתנהלת בגדול קבוצה בליגת העל.
כן, אני לא יודע.
רגע, אז אני רוצה להקיד,
אני לא מסכים.
בחמש שנים האחרונות,
נכון, נכון.
בחמש שנים האחרונות יש לנו יותר ניצחונות על מכבי חיפה.
לא מדבר על זה.
אני חושב שבשנים האחרונות הם העמידו יופי של קבוצה הפועל חיפה.
שיש קבוצה עם מנגנון גדול, עם אדמיניסטרציה גדולה, זה לא אומר שהיא יותר טובה.
זה לא אמרתי.
אדמיניסטרציה יותר טובה, גדולה. זה מה שאתה למעשה טועה.
לא, לא, אני אומר שהפועל חיפה קבוצה טובה. אני אומר שהמנגנון של מכבי חיפה הוא ענק.
בחמש שנים האחרונות יש לנו, אנחנו ניצחנו את מכבי חיפה יותר מה שהם ניצחו אותנו.
נכון. פרימו, השאלה לא פיירית, אני אגיד לך למה. יואב, אני מסכים איתך, ואני אומר לך פרימו, זה לא פייר, מכיוון שיש הבדל גדול, 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 בסדרי הגודל של הקהל. כל הכבוד, הפועל חיפה לא יכולה להעמיד תקציב כמו מכבי חיפה, אין לה 30,000 איש כל משחק.
אז אתה מסכים איתי, אתה בעצם נותן לי את התשובה.
בסדר, זה סדר גודל אחר, זה סדר גודל אחר של מועדון. וביחס לסדר גודל של הפועל חיפה, הם מעמידים אחלה קבוצה כל שנה.
יש חברות hedge funds על וול סטריט עם 30-40 איש, שעושים יותר כסף מג'נרל מוטורס, או ג'נרל אלקטריק, או פורד,
טוב, אוקיי, טוב.
הגודל של האדמיניסטרציה זה לא אומר על היעילות של המועדון.
נכון, אתה צודק.
עוד לא נכנסתי למחלקת הנוער, אבל נעשה את זה פעם אחרת.
בסדר, תודה רבה יואב קאץ.
תכניס את המתאמן למחלקת הנוער לנוסחה שלך, זה לא יעזור שום דבר.
תודה רבה יואב קאץ.
תסתכל על וול סטריט, תסתכל על ההדג' פאנדס בניו יורק, שמרוויחים מאות מיליוני דולרים, וג'נרל מוטורס לא מרוויחה מאות מיליוני דולרים. תסתכל,
טוב,
ולא
יואב,
ולא כל
החברות האלו. יואב, לא התכוונו חס וחלילה לעלוב, לא בך ולא במועדון המכובד שבבעלותך. תודה רבה לך שהסכמת לשוחח איתנו, ואיתנו על הקו ישמעיל ריאן, שחקן בני סכנין, אבל אני זוכר אותו ככוכב הנוער של מכבי חיפה, דרך אגב.
שיחק גם בבוגרים.
נכון, שלום ישמעיל.
אהלן, אהלן, מה שלומכם?
בסדר גמור, והוא משחק בבני סכנין עם כוכב אחר של הנוער של מכבי חיפה, בירם קיאל. בכלל, הרבה שחקנים ממכבי חיפה משחקים בבני סכנין, ואנחנו אליך...
ואתה ג'אבר היה מצוין במכבי חיפה?
כן, נכון, לא רק הוא. טוב, אבל אנחנו אליך בעקבות ההפלה שלכם אתמול, לשלב רבע גמר גביע המדינה. האמת שהייתה לכם משוכה לא כל כך גבוהה, ובכל זאת...
בגביע מה שחשוב זה לעבור שלב, אתה יודע.
כן.
אתה יודע אם היה אתמול משחק אותו דבר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, והמשחק היה נחרץ בגלל יד, גול ביד של ברשצקי, אבל לא חשוב, עברנו את זה אתם בגביע. תגיד, כאחד שמתמודד לא לרדת ליגה, הגביע בא טוב? אתם לוקחים את המשחק הזה ברצינות כמו משחק ליגה?
תשמע, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק גביע, אתה צריך להפריד. גביע זה תואר כיפי, זה משחקים מעניינים, זה משחקים עם אנרגיות אחרות, ואתה יודע, כאחד שהיה בתור ילד קטן שראה סכנין לוקחת גביע ב-2004, אז גם אני רוצה לשחזר את זה עם הקבוצה הזאת.
יש אפשרות כזאת, אתה חושב? אתם לא מספיק טובים לנצח קבוצות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
אני חושב שאנחנו קבוצה מספיק טובה לנצח כל קבוצה בליגה.
תגיד לי, סמאיל, אבל בכל זאת, לצד משחקים... טובים מאוד שלכם, יש לכם, נדמה לי שיש איזה חוסר יציבות, נכון?
את האמת, על זה אני מדבר הרבה עם השחקנים ובקבוצה, שברוב המשחקים ששיחקנו טוב, לא לקחנו נקודה אחת אפילו. אז במשחקים האחרונים, שאנחנו משחקים פחות טוב ולוקחים נקודות, אמרתם, אין בעיה, אני מעדיף לחיות מכוער מאשר למות יפה. אני רוצה לקחת עד סוף העונה, לנצח ולשחק מגעיל, אין לי בעיה עם זה. אני רוצה לשחק בליגה בכל מחיר. עכשיו זה לא זמן לשחק יפה ו... אתה יודע, לרדת ליגה.
תגיד, כמה הקהל חסר לכם?
מאוד, מאוד, האמת, שהקהל, אתה יודע, זה, אפילו שהיה קצת קהל אתמול במגרש, אתה מרגיש אחר, אתה מקבל אנרגיות אחרות, ובכלל, הקבוצות הגדולות, אתה יודע, הקבוצות עם הקהל, הם הכי נפגעים, לדעתי, בשנה הזאת.
בוא נדבר עליך, ישמעיל, עשית תקופה בקריית שמונה, ואז אתה מחליט לצאת לחול. ואתה, בוודאי אתה שם לב, יש לא מעט שחקנים שיוצאים לחול, הם לא הולכים הרי לאיזה ליגה גדולה, הם לא עוזבים את טוטנאם או ארסנל, ומיד חוזרים. בוא תגיד לנו מה התפספס אצלך בשנה האחרונה.
האמת שנסעתי לטורקיה, אתה יודע, בשביל, אתה יודע, מי שיודע, הליגה הטורקית הראשונה זה ליגה מאוד חזקה. אני נסעתי לליגה השנייה בשביל לנסות, אתה יודע, להגיע לקבוצה גדולה בליגה הראשונה, זאת הייתה המטרה שלי. את האמת, מאז שהגעתי לשם, אני שיחקתי את כל המשחקים, אתה יודע, לא שחקן שנסע לחול ולא משחק, שיחקתי את כל המשחקים, הייתי מלך בשולים בליגה, אבל היה קצת בעיות עם המבחן, עם הכסף הזה, ואתה יודע, זה היה קצת מוגזם עם האיחורים והעיכובים. בסוף החלטתי לחזור לסכנין, כאילו, בינואר.
חייבים לך עדיין כסף? תמיד הטורקים אנחנו זוכרים אותם שלא שילמו.
ויתרת על כסף בשביל לחזור הביתה.
אתה קורא לסכנין הבית?
כן. זה מקום שמרגיש לי כמו בית.
כן, ויש איזשהו חלום בכל זאת לעשות קפיצת מדרגה ולהוכיח את עצמך בסכנין ולחזור בדרך הראשית למכבי חיפה, שם אתה גדלת?
האמת שכרגע אני בסכנין, אתה יודע, אני בסכנין והמטרה שלי, אתה יודע, זה לשיר את הקבוצה בליגה, בשביל זה גם חזרתי, ואתה יודע, אני מנסה לחזור לעצמי לאט לאט, אתה יודע, ולהרים את הקריירה שלי מחדש.
אמרת קודם לגיא שחסר לך מאוד הקהל, וקהל בדרך כלל זה מגרש ביתי, ולמי שיש מגרש ביתי טוב עם הקהל הוא מביא נקודות. אתה יודע שסכנין בקושי מנצחת בבית ומנצחת בחוץ?
אני יודע טוב מאוד מה המאזן שלנו בבית ומה המאזן בחוץ, אבל אני מקווה מאוד שעכשיו שהקהל יחזור, אז שהקבוצות כבר לא יקחו נקודות בדוחה.
יש לך הסבר שאתה יוצא מחדר הלבשה בבלומפילד ובטדי ואתם מנצחים שם ואתם באים הביתה למקום שכל יום אתם שם, דווקא משם אתם יוצאים למגרש ומפסידים? זה משהו מוזר.
אין לי הסבר לזה, אין לי שום הסבר לזה, זה באמת הזוי. זה כל המגרשים הקשים בחוץ לקחנו נקודות, זה אפילו מכה בתל אביב כמעט לקחנו נקודה בחוץ, אבל בבית כאילו מעבדים נגד הקבוצות שמתחרות איתנו למטה, אבל אני מקווה ומאמין שמהקהל שיחזור עכשיו קבוצות כבר לא יקחו נקודות אצלנו.
כן, בסדר גמור, תודה רבה לך.
בהצלחה.
ישמעיל ריאן, כן, ונלך...
הדקה 41, 1-1, ירדן שואה.
ירדן שואה.
איך דיברת עליו שהוא השחקן מכבי חיפה? היית לטובתו, היית לטובת בלבול, שחקן כשאתה לוקח אותו לקבוצה, אתה לא יודע מה אתה מקבל. עזוב את הרגליים, כדורגלן זה לא רק רגליים, זה גם ראש.
כן, השאלה אבל אם ירדן שועה מסוגל להצליח, ונראה שבביתר ירושלים זה כבר אופרה אחרת. השאלה אם הוא מסוגל להצליח גם במועדון שמתנהל באופן מקצועני עד הסוף. אני לא חושב, אני יודע כמה ניסו במכבי חיפה.
ולפני כן בנוער של מכבי תל אביב הוא היה, גם שם היה קשה
לו. ואני אגיד לך יותר מזה, בעניינו של ירדן שועה, מה שפורסם בסופו של יום, זה אפס קצהו מבחינת מה שהיה באמת. ההתמודדות איתו הייתה יומיומית אימון-אימון. ונדמה לי שהפכו עולם... עולם כדי להשאיר אותו במערכת וכדי באמת להפיק ממנו משהו.
יכול להיות שזאת הייתה בעיה.
ואני חוזר ואומר שאני לא משוכנע שירדן שועה, אני מקווה בשבילו שהוא יתאפס על עצמו, אני לא בטוח שבמועדון שתופס את עצמו, מועדון מקצועני עד הסוף, עם אפס סבלנות לענייני משמעת, ירדן שועה יכול להצליח.
יפה, אז אמרת, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כן. נראה לי מחוץ לתחום, ובעקבות מה שאמרת, יכול להיות שיאנקל לשחר, שבאמת שמענו הוא טוב, והוא רצה לעזור לו, יכול להיות שפה הוא טעה, יאנקל, שהוא נתן לו יותר מדי, במובן הזה שמי שנפגע, בעקבות הגב שהוא קיבל מיאנקל, מי שנפגע בעצם היה מרקו.
תראה, אני מכיר את היחסים, נדמה לי שאני מכיר את היחסים בין יאנקל לבין מרקו. אני לא חושב שהסיפור של ירדן שועה עמד במוקד גדול של חיכוך ביניהם. אני לא חושב. אני חושב שהיו מוקדים אחרים, אני חושב שהייתה אכזבה של שני הצדדים זה מזה, שכן ברור שמרקו ציפה להישאר, וברור שיאנקל חשב שזה לא נכון להשאיר אותו.
בוא נעדכן.
אני לא חושב, רגע, מיד נעדכן, אני רואה כרטיס אדום שם במשחק
אני הגביה. אני לא ראיתי, דראפיץ' ככה משתולל בחיים, דראפיץ' השתולל על איראן ליאני וקיבל אדום ישיר.
כן, טוב, מעניין למה, אנחנו פה עם אוזניות, כן. אז נדווח בהמשך. טוב, יש לנו פינת ווינר עם שר פלסנר, בבקשה שר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, נתחיל עם שני משחקי הגומלין בשלב שמינית גמר ליגת אלופות. ביירן מינכן מארחת את לאציו, משחק שאפשר לומר שהוא לפרוטוקול בלבד. במשחק הראשון באיטליה, הגרמנים ניצחו 4-1. שימו לב ליחסים, ניצחון ביתי של ביירן 1.20, תיקו 5.30 וניצחון חוץ סופר מפתיע של לאציו 6.50. גיא, מי לדעתך מנצח?
חלש קצת בליגה הזאת.
ליגת אלופות, ביירן או לאציו?
ביירן מינכן היום נחשבת יחד עם הסיטי לשתי הקבוצות הכי טובות באירופה.
בוא נלך על סיטי.
אתה הולך על לאציו?
לא, אנחנו מדברים על ביירן נגד לאציו, שביירן נתנה 4 בלאציו.
לא, למה? יופי של אימור. ניצחון חוץ של לאציו 6.50, אם כבר, בוא נאמר. זה גם די משחק לפרוטוקול. גם אם לאציו ינצחו, הם לא ינצחו בפרש של 3 שערים.
אני אומר, ביירן קל. אני לא חושב שיכולה להיות הפתעה כזאת.
אני משלים פה משולש ולוקח טקו, ושימו לב, טקו זה 5.30, כך שזה גם אימור מושכל וגם יכולה להיות קופה יפה. משחק נוסף הרבה יותר צמוד וגם הרבה יותר מעניין, צ'לסי מארחת את אתלטיקו מדריד. במשחק הראשון צ'לסי ניצחה 1-0 את אתלטיקו במדריד, אך פעם היא מארחת. ניצחון ביתי של צ'לסי 2.15, תיקו 2.90 וניצחון חוץ של אתלטיקו 2.75. פרימו, נתחיל איתך.
אני אומר תיקו יספיק לצ'לסי בלונדון והיא תעלה.
גיא?
אני מת על אתלטיקו.
מה אתה אומר?
ועל סואר.
עם כל הדיבור שלך על כדורגל התקפי, בסוף אתה אוהב את אתלטיקו?
אתה אומר לבניון, תן לי בניון, תן לי ברקוביץ'.
אנטי כדורגל, גיא, אתה מפתיע אותי לרעה.
שמונה שחקני הגנה.
אתה, דייגו סימאונה, זה המודל שלך?
לא, אבל אני אגיד לך מה, סימאונה, אתה יודע, אני אגיד לך, להבדיל לאלף אלפי הבדלות, זה כמו שראיתי את נבחרת ארגנטינה משחקת, אבל תמיד עניין אותי הקלוזה ביציע של מרדונה. אז אני נהנה לראות את סימאונה על הספסל. אני נהנה מהשפת גוף שלו, נהנה מה
אוהב את סימאונה, לא את אתלטיקו.
לא, אני גם מת על סוארס, ואני גם באיזשהו מובן כואב את כאבו, כי אני חושב שמה שעשו לו, זה דבר מכוער שבמכוערים. שחקן שלא הייתה איתו גרם של בעיית משמעת, זרקו אותו סתם בשביל לפגוע במסי, ולכן אני מת שהוא יוכיח לכולם. בכלל, אני אוהב שחקנים שכאילו מספידים אותם, והם מראים לכולם שהם גדולים שבגדולים שבגדולים. אני מת שסוארס גם ייקח חליפות וגם ישיג הישגים, ושמי שהעיז להעיף אותו באופן שהעיף אותו יאכל את הכובע, יתבייש ויצטער. אני חושב שזה קטם על ברצלונה.
אבל ברצלונה יכולה לקחת להם את האליפות השנה.
נו, בסדר.
יש ארבע הפרש.
אז בין השורות, גיא, אתה הולך עם אתלטיקו.
אני לא אוהב שמתנהגים ככה לשחקן שהוא סמל, סמל להצטיינות וסמל למצוינות. לא יכול לעשות את זה.
100%. אז גיא הולך עם אתלטיקו מסיבותיו שלו, ואני הולך על ניצחון ביתי של צ'לסי. בוא נעבור למשחק גביע מאצלנו. פה גם כן יש לגיא סנטימנטים. כן. מכבי חיפה, מערכת את מכבי פתח תקווה. אם תרצו, סוג של קרב צמרת, חלום הדאבל עדיין באוויר, מכבי חיפה מקום שני בליגת העל עם 56 נקודות, מכבי פתח תקווה מקום רביעי 37 נקודות, זה כאמור גביע, 90 דקות אולי אף יותר, ניצחון ביתי של מכבי חיפה 1.45, תיקו 3.60, וניצחון חוץ של מכבי פתח תקווה 4.80, גיא, מיותר לציין שאתה הולך עם הירוקים בתום 90 דקות?
נו, ברור.
או שאתה מנחס אותם.
לא, 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 עזוב, עזוב, עזוב.
אתמול דיברו איתי אוהדים של מכבי חיפה, והם אומרים דבר, תודה שזה רק על הנייר ובמחשבה נראה נכון, כי בגלל שהפסדנו להם בבית...
אמא, לא שמעתי מה האמור שלך.
עכשיו אני אומר, בגלל שהפסדנו להם בבית, אז אחרי 10 ימים נחזיר להם. זה לא קיים, כל משחק הוא בפני עצמו. מכבי חיפה תנצח בסופו של דבר. זה יכול לקרות אפילו בערכה.
לא, אבל תן לי בתום 90 דקות מה האמור שלך.
בתום 90 דקות, 1-0, 2-1, משהו קטן למכבי חיפה.
תראה, דיברנו מקודם עם יוסי בניון על העומק של הספסל של מכבי חיפה. אז אחרי רואי הדרבי, אילו היו אומרים לי שמכבי חיפה תנצח 3 מתוך 4 משחקים, הייתי מאוד מופתע, כי אני חושב שלמכבי חיפה יש בעיה בעומק בספסל. אבל עכשיו, מכבי חיפה חזרה סוף סוף להרכב מלא, עם רוקביצה ועם חזיזה ועם שרי, ובהרכב מלא מכבי חיפה צריכה לדרוס.
מה עם הגולים של אצילי? מתי התחיל לתת גולים?
תשמע, 5 בישולים זה לא רע.
לבשל נגד סכנין, הוא שחקן גדול.
תראה, זה שהוא שחקן גדול, אין שאלה.
חברים, זה לא פרשנות מקצועית.
מנסים לשים עליו חותם של כישלון, 5 בישולים זה בטח ובטח לא כישלון.
אז הלכתם על מכבי חיפה, ונסיים עם כדורסל. אנחנו מדברים פה על שלב הבתים השני בליגת האלופות בכדורסל, הפועל חולון מול קרשיאקה. הפועל חולון פתחה עם ניצחונות חוץ יפים מאוד, ועכשיו היא מארחת את הקבוצה הטורקית. פה ההימור הוא על הפרש, אם קרשיאקה הטורקית מנצחת בדיוק בנקודה הפרש פי 9, מעל או מתחת 1.80, פרימו, הימור פשוט.
מה, נקודה? זאת אומרת, אתם אומרים שזה יהיה משחק מאוד מאוד שקול, אתה יודע, הווינר לא פרייר. אני אגיד לך, אני לא יכול לנמק כמו כדורגל, אבל אני פטריוט, אז חולון תנצח.
גיא, חולון או קרשיאקה?
תשמע, אני למד ממה שהטורקים עשו אתמול למכבי תל אביב בחדורסל.
זה לא דומה.
רגע, שנייה, אז אני אומר, הטורקים בפורמה.
נכון, גם פנרבחצ'ה, קבוצה חזקה.
התבוסה הכי גדולה של מכבי תל אביב, מאז ומעולם ביורוליג.
24 הפרש.
אז יכול להיות שאנחנו קצת מזלזלים בכדורסל.
לא מזלזלים, הווינר נותן להם ניצחון.
יאללה, אז אני עם הווינר.
אתה הולך עם הטורקים. בסדר, אני הולך בדיוק על נקודה הפרש לטורקים.
תקבל פי 9.
יפה. תודה חברים, עכשיו יהיה לנו דיווחי תנועה עם יניב, פרסמות ונחזור.
אם לא תשלח,
איך תיקח? נדב צנציפר, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
הנה גיא חזר, צנצי, ווילי רוטנשטיינר אמור לפרסם את הסגל, ממה שאתה יודע, תן לנו רק שינויים מהסגל של ה... קדנציה הקודמת, הקמפיין הקודם, לעומת מה שאנחנו הולכים לחוות עכשיו.
אני חושב שכמעט זה לא היו. יש לך את אורל דגני שפצוע, ודן גלאזר פצוע. לצורך הנה שניהם יהיו בחוץ, אז יהיה...
נראה לי גם שטוואטחה יאבד את מקומו בסגל, בטח ובטח בהרכב.
כן, כן, ברור שצל מנחם. ההרכב גם די... אני יכול אפילו להגיד לך לנחש את ההרכב, כאילו עוד כדי כך ש...
יאללה.
זה מאוד...
תנחש.
אני חושב שמרציאנו יעמוד בשער. דסה וסן מנחם, בלמים יהיו ניר ביטון, אלחמיד וטיבי, באמצע יהיה דור פרץ, גולסה, ולהחתי אולי מנור סולומון, ולמעלה ערן זהבי ודאבור. זה...
מה עם נטחו?
לא כזה קשה. נטחו היא זומן בטוח. אני לא, אני חושב שבא... נטחו, יש לו 26 משחקים בפרטיזן, 12 שערים, בליגה ובגביה שם, זאת אומרת, הוא לא באיזו עונה קטסטרופלית. אבל אני מעריך מעמדו המקצועי יהיה ירוד יותר לעומת הקמפיינים שעברו.
נדב, יש שם אחד, שחקן אחד, שאני באמת ובתמים לא מצליח להבין איך הוא לא בנקר בהרכב. ליאור רפאלוב נותן עונות חלומיות בליגה אירופית.
זכה בגביע בבלגיה.
בליגה אירופית לא מובילה, אבל נגיד דרג שני, מצטיין כמעט כל משחק, מבשל כובש. איך הוא לא, איך לא בונים סביבו את הקישור?
קודם כל בונים, הוא בכלל בסגל, אתה מבין גיא? אתה נאמר לי על הרכב, אני אומר לך, אני לא בטוח שהוא בכלל בסגל.
אז איך אתה מסביר את זה?
הוא הסביר את זה, ווילי במסיבת עיתונאים האחרונה אמר, אם אני מזמין שחקן כמו רפאלוב לסגל, אני צריך לתת לו הרכב. אם אני לא מבטיח לו הרכב, שלא יוזמן לסגל.
אז שיתן לו הרכב, אפשר לחשוב, אתה יודע, אני זוכר להבדיל, שיום אחד שאייל ברקוביץ', אחרי שגרנט הדיח אותו מהנבחרת, אז הוא בא לראיון, נדמה לי אצל שלי יחימוביץ' או יארי לפיד, הוא הביא כדורגל עם החתימות של כל הכדורגלנים בנבחרת, ואמר, לי אין מקום בסגל הזה, אז אני עכשיו שואל, מה אנחנו? אנחנו נבחרת שכל השחקנים שם משחקים בליגות הבחירות באירופה? זה מתקבל על הדעת של ליאור רפאלוב? אין לו מקום בסגל של הנבחרת?
תראה, מבחינת השלישייה ההתקפית, יש מנור סולומון, ערן זהבי דאבור. זאת אומרת, כאילו אין סיכוי...
בסדר, הוא לא משחק חלוץ, הוא משחק קשר.
כן, הבעיה שאצל רוטנשטיינר, השיטת משחק זה לא איזה 4-3-3 רגיל. זה מנור סולומון באמצע עם שני חלוצים. מתחת לחלוץ, שלושה בלמים. אז עוד פעם, אני אגב חושב של ליאור רפאלוב, בטח שמקומו בסגל, אולי אפילו בהרכב. אני חושב שרוטנשטיינר לא חושב כמונו.
אני חייב לשאול אותך, יש בינינו אותו ויכוחים חברים ביני ובין צנצי, לא תמיד אנחנו חושבים על אותו דבר, אבל זה על הכיפק לגמרי.
זה המשעמם אילו הייתם חושבים אותו דבר.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עכשיו הכי אמיתי בעולם. היה לנו קמפיין עם ווילי רוטנשטיינר, לא חשוב הפנדל בסקוטלנד, זהבי, לא עלינו, עזוב, נגמר. ואני כל הזמן אומר לך, צנצי, די עם הסגל הזה, בואו נלך לדור צעיר, נבנה אותו. ומה שאתה אומר, את אותם אחד שר, את אותם שחקנים, שוב נראה, האם זה נראה לך?
אז אני אשאל לך שאלה אחרת, בוא תגיד לי אתה היום איזה אלטרנטיבות יש לסגל הזה.
צודק.
אתה יודע, לבוא להגיד, בוא נעשה הצהרה.
אני הולך עם צנצי, תגיד, אתה יכול להוציא, מה הכוונה לבנות מחדש? אתה יכול לקחת שחקן כמו ערן זהבי, שבפורמה בליגה הולנדית, ולהגיד, לא, אנחנו במוקדמות המונדיאל לוותר על ערן זהבי, כי אנחנו רוצים להמר על מישהו שאולי יבשיל בעוד שנה, שנתיים.
בעוד ארבע שנים, לקמפיין של עוד ארבע.
תן לי שם.
אוי, באמת.
כן, תן לי חלוץ שהיית שם בהרכב עכשיו, במקום ערן זהבי.
שון וייסמן, דיה סבא.
בואי נשם דוגמה. דיברת על החלוץ של מכבי נתניה, יונס מלאדה, שהוא שחקן פנטסטי ובאמת כישרוני. הבן אדם בגנט הוא בקושי שחקן ספסל. שאתה מבין מה נתגוון? ברגע שאתה אומר בוא נסמור. אז מה אתה אומר? כאילו חלוץ שהוא סגן מלך השערים במוקדמות היורו האחרונה, שהוא כובש כל שבוע כמעט בליגה הולנדית, בוא נשים אותו בצד,
אבל למה אתה נותן לי דוגמה את זהבי? זהבי היום גדול, אתה רוצה להזמין אותו? על הכיפק, בסדר, הזמנת אותו בנבחרת. כל המסביב נשאר אותו דבר.
מי? דור פרץ, אייל גולסה, הם שניים מעל הליגה הזו.
חייבים לשחק.
משחק כל שבוע בבונדסליגה, מנור סולומון. מי? אלי דסה, פנטסטי. סל מנחם, אין מגן שמאלי אחר. אז מי? מה נשאר? אתה יודע מה? אולי אחד הבלמים, תגיד לי בלוריה, נחמיאס. יכול להיות,
כן, סבבה, תזמין אותם, את נחמיה, אז את בלוריאן.
יכול להיות שזמין אותם, אבל זה לא שינוי. מה זה ייתן? לאן זה הוביל?
בוא ניתן לך דוגמה, בוא ניתן לכם לך ולגיא דוגמה הפוכה, אוקיי? דוגמה הפוכה. אני אומר שליאל הבדה היום הוא השחקן הכי מוכשר בכדורגל הישראלי, בליגה הישראלית. יכול להיות שאתם חושבים שיש מישהו אחר, אבל אני... עכשיו, זה הזמן לתת לליאל הבדה לשחק בנבחרת ישראל.
על חשבון מי? זאת השאלה.
זה יכול להיות או חשבון זהבי, או מנור סולומון, או דאבו, לדעתי הוא עדיין לא שם.
אם אתה שם אם אתה שם בכנפיים את סולומון והבדה...
ואני אומר מבלי לפגוע באף אחד, גם אני לא חושב שהוא שחקן בסדרי גודל האלה של השמות שהזכרנו עכשיו.
כרגע לא.
איך תראה?
אני חותר מזה, פרימו, אם אתה עכשיו עושה כוחות, אני וגיא עושים עכשיו כוחות ביום שישי בשכונה. מה אני אבחר? את מי שיכול להיות שהוא יהיה, או מי שיבוא לתת לי את הניצחון ביום שישי?
זה בדיוק היה הוויכוח בינינו. שנבחרת ישראל, אתה לא, אם היינו עכשיו יושבים באולפן רדיו בספרד, אנגליה וגרמניה, לא היינו אומרים את זה, כי אנחנו רוצים לזכות ביורו, אנחנו רוצים לזכות במונדיאל, אנחנו שם, תזמין את הכי טובים להיום, בגלל שאנחנו ישראל צנצי, ובגלל שניסינו את כולם, אתה יודע איזה ענקיים לא הגיעו לכלום, שפיגל ושפיגלר, סינאי ומלמיליאן, ברקוביץ' ורביבו, כל, לא הגיעו, אז אני אומר פעם אחת אחרי חמישים...
אבל אין אף שחקן היום שדופק על הדלת שאומר אני רוצה להיות שם כי מגיע לי להיות שם.
אבל מה אתה, אז מה אתה אומר שעוד 5 שנים בעזרת השם נדבר על נבחרת ישראל לא יהיו לנו 11 חדשים? אתה, זה מה שאתה אומר?
בוא נקווה.
אני אומר לך שבעוד 5 שנים המצב יהיה יותר גרוע.
אוי ואבוי.
שיבלטו, שיבלטו. דווקא אתמול הייתה לי שיחה מעניינת, אני מוכרח להודות, עם אבי נימני, שאלתי אותו על שחקן של מכבי חיפה, שהוא הסוכן שלו.
חזיזה?
לא, 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 אני אגיד לך מי, אני אגיד לך מי, אני שכחתי את השם שלו אפילו לרגע.
מי? תגיד לי מי, אני מכיר את כולם.
רגע, רגע.
לא, 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 לא.
נאוראי.
נאוראי יפרח, כן. יפה. ושאלתי את נימני, תגיד, עד כמה, כי יש דיבור עליו שהוא כוכב ושהוא שחקן, אמר לו, תראה, הוא כשאנחנו מדברים על כוכב, באיזה סדרי גודל, אבי, באיזה סדרי גודל נאורה יפרח לדעתך? אז הוא ענה לי ככה, לך הכי רחוק. אמרתי לו, מה הכוונה הכי רחוק? הכי רחוק זה ברקוביץ', בניון, רביבו. הוא אמר לי, תשמע, זה שחקן, אני מצטט, עם יכולות פיזיות אדירות, רק בין 17 וחצי, טכניקה, מהירות, ביתה אדירה בשמאל, פלוס אחד על אחד, הלוואי.
כמה שחקנים אתה רוצה שאני עכשיו אנקוב לך בשמותיהם, שבגיל 17 וחצי היו שחקני הרכב ראשון בבוגרים? אם מכבי חיפה...
במכבי חיפה לא היה אפילו אחד.
אז הבעיה היא במכבי חיפה.
מאז ברקוביץ'.
נימני 17 וחצי מוביל את מכבי תל אביב. ברקוביץ' 17 וחצי מוביל את מכבי חיפה. עודד מכנס מלך שערים ב-1974 בין 17 וחצי. זאת אומרת נאורה היא לא שם?
לא יודע.
יכול להיות שהוא יהיה שם, לא אבל יודע. לא בטוח.
לא יודע. טוב, צנצי, תודה רבה לך.
תודה חברים.
ואנחנו עכשיו עושים חיתוך חד לעולם מוזר ממש.
מה זה?
של אנשים גבוהים מאוד, גבוהים מהממוצע, רצים.
אם צביק השרף היה פה, רצים, לא היית אומר
רצים,
את זה.
רצים, 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 וזורקים כדור לאיזושהי טבעת שמונחת בגובה גבוה. שלום לאופיר, לאלי שר, לאלי שר מישראל היום. שלום אלי.
אלי ירד. אבל
אלי?
אלי ירד, הוא תכף יעלה עוד הפעם. תקשיב, פגעת בכדורסל. זה תחום שהביא לנו המון המון כבוד גם בנבחרת וגם במכבי תל אביב.
כבוד כבוד, ועם כבוד לא הולכים למקולת.
למה? הם הולכים למקולת.
טוב, נקווה שתכף יעלו את אלי שר מחדש, כי אתמול מתברר שנפל דבר. והנה, שלום שר.
אהלן, מה העניינים?
פרשן הכדורסל של ישראל היום. אתה נשמע בתוך לוע של ההרגש, אכן?
כן,
בתוך. אתה במשחק אומרים לי של הפועל חולון.
בוא נקווה שזה לא יפריע להם במשחק, כי עד עכשיו חולון עושה עונה פשוט אדירה, שני הניצחונות שלהם עכשיו בחוץ, זה נראה כרגע טוב מאוד.
שר, אני אגיד לך, מהפעם אני התעניינתי בכדורסל, זה היה שווילי סימס, אתה זוכר אותו, שיחק במכבי חיפה, ויחד עם דיוויד בלט היה הרכז שלנו, אז אני רוצה לשאול אותך, אני זוכר שאז הם משחקים בחולון, הם היו שם האוהדים דופקים על פח, זה היה עושה רעש נוראי, עדיין יש את הפחים האלה שם?
לא, הפחים זה לא, זה כבר האולם החדש בחולון.
עם אקוסטיקה של היכל התרבות, אתה אומר.
בפארק פרס, אולם נהדר, האולם הזה גם יארח את גמר הגביע, היום הוחלט שהוא יארח את גמר הגביע בין מכבי תל אביב למכבי ראשון.
זהו.
13 במאי.
כן, אנחנו רוצים לדבר על מכבי תל אביב, אבל אלי, מה קרה אתמול, ומה קורה למה על הקבוצה הזאת בכלל העונה?
מה שקרה אתמול זה המשך של מה שקורה בכל התקופה האחרונה. מכבי תל אביב משחקת כדורסל רע, בנייה לקויה, במקום שיהיה גם גרף שיפור במהלך העונה ראינו רק גרף של ירידה, לא היו שינויים בקבוצה תוך כדי תנועה. נכון שלקבוצה היה תירוצים טובים בתחילת העונה, זאת אומרת פציעות, היעדר קהל, התקציב שקוצץ, אבל בסיטואציה הזאת שהקבוצה הייתה צריכה להראות איזשהו גרף של שיפור, ברגע שהפצועים חזרו, ברגע שג'ון דיברטולומיאו חזר, קצפי חזר, זוסמן חזר, נכון שהוא עוד פעם נפצע, אבל הקבוצה הייתה צריכה להיראות יותר טוב, אבל בתקופה...
אבל אלי, אני חייב לומר לך, במקרה אתמול לא ראיתי, אני רואה תמיד את המשחקים של היורוליג, כי היה מלא מלא...
תגע של צד אחד פרימו.
זהו, אני אומר, תמיד תסתכל על מי שמנגד. אני אומר, מכבי, גם אם הייתה בשיאה, עכשיו הייתה בתקופה מצוינת, אני קורא את פרשני הכדורסל, אותך עוד לא הספקתי לקרוא, ואומרים, לא הייתה קבוצה כזאת בעשור האחרון ביד אליהו. אז צריכים לתת את הקרדיט לטורקים.
אין ספק שצריך לתת את הקרדיט לטורקים. הטורקים משחקים בחודש וחצי האחרון כדורסל אפילו יותר טוב מהכדורסל שהם שיחקו לפני שנה, שזה עצר אותם בקורונה, הם היו צריכים לקחת את הגביע כבר שנה שעברה. אבל אין סיבה שמכבי תל אביב ביד אליהו תתבטל בצורה הזאת. פרימו, כל התקפה שהטורקים רצו לקלוע הם קלעו.
אבל אלי, מה קרה? כי הרי דובר בשנתיים האחרונות שהמאמן היווני של מכבי תל אביב יש לו איזה כימיה יוצאת דופן עם המועדון
קסם.
כן, ונראה שמכבי תל אביב רגע במרחק פסיעה מלחזור לימים הגדולים שלה, ופתאום כזאת התרסקות.
תראה, למאמן היווני יש, אמרתי, גם תירוצים טובים. שנה שעברה הייתה קבוצה שהיא אתלטית בעיקר בפנים, הייתה קבוצה עם כושר קליעה מבחוץ מצוין, והיה גם את הקהל שעזר לקבוצה לנצר. עכשיו, פרופולוס התחבב גם על הקהל, גם על ההנהלה, גם על התקשורת, גם על כולם. הוא מצליח ליצור מחויבות, גם על ידי לפעמים שהוא צורח יותר מדי, מצליח ליצור איזשהו מחויבות אצל השחקנים שלו, אבל השנה, אתה רואה בהיעדר הקהל, אתה מחפש את הכדורסל גם של הקבוצה, ותסלח לי, בכדורסל יש בור גדול. אי אפשר לראות את מכבי תל אביב שווילביקין, ואתמול ספרו לו כדורים, 18 כדורים בהתקפה. זה לא הולך היום בכדורסל.
אלי, אבל אולי יש שם אחד שאנחנו פשוט פוסחים עליו, ואולי צריכים לקרוא לילד בשמו. למועדון הזה יש מנהל מקצועי, שבאמת היה שחקן גדול, אבל יכול להיות שצריכים לגלגל לפתחו את בניית הסגל, ואת הכישלונות המשמשכים האלה, ואני מדבר על ניקולה וויצ'יץ'.
אני מסכים איתך שניקולה וויצ'יץ' השנה, שלקח את הקבוצה לאיזה פרויקט קרואטי, עם שני שחקנים קרואטי, שלא מבינים מה זה כנראה מכבי תל אביב מספיק. פעם אחת כבר התגלחו על הזקן של מכבי עם בנדר, אבל לפחות יצא למכבי מזה כסף. שהיא קיבלה על זה מיליון דולר שהוא נבחר רביעי בדראפט, אבל בסיטואציה הזאת, שמכבי תל אביב הייתה צריכה אתלטים, עכשיו, אתה רואה שבתחילת העונה זה גם לא הולך, בוא נחליף את השחקן הזה, בוא נפיע אבל שחקן אחר, מכבי תל אביב לא עשתה את זה, היא הלכה עם החזון הקרואטי הזה, ועם החזון הקרואטי הזה התנפצה על הגלים, ובויצ'יץ' בכל השנים האחרונות, חוץ מהשנה שעברה, מכבי תל אביב נכשלת, לפני העונה, תוך כדי העונה, אבל מה לעשות, בעל המאה הוא בעל הדעה, בעל המאה כרגע רוצה את ניקולה וויצ'יץ' כמנהל מקצועי, לא יודע עוד כמה זמן זה ימשיך, ובינתיים הקבוצה קורסת.
אלי, שמעון מזרחי תמיד היה אומר לנו, גם בהצלחות באירופה, הלחם והחמה זה הליגה והגביע בישראל. אז יש לנו גמר גביע שהזכרת, ויש לנו את הליגה. האם אתה רואה מצב שמכבי תל אביב מאבדת את אחד או שניים מהתארים, ראשון בגמר, ליגה יש לה את חולון, הפועל ירושלים? האם יש מצב שמכבי מאבדת גם בארץ משהו?
הפועל ירושלים כרגע, וזה המזל של מכבי, היא לא קנדידטית, כי היא מפסידה להפועל חיפה שבא מחודש של קורונה, והפועל ירושלים, העסק מפורק בפנים, אז נראה שהיריבה הגדולה של מכבי תל אביב זה חולון. חולון ניהלה שנה יופי של משחקים עם מכבי תל אביב, אבל אתה יודע, עד יוני אי אפשר לדעת פה מה יקרה, אבל בסיטואציה הזאת, מכבי תל אביב כרגע, אתה יודע, גם לא גידלה שום, לא קידמה שום צעיר השנה, לא, אתה יודע, הולכת לקראת מהפכה בקיץ שהיא צריכה לזרוק את רוב הקבוצה הזאת, כרגע גם יש לה חוסר ודאות כלכלית, אז אי אפשר להגיד לחם וחמה. לחם וחמה פרימו היה פעם כשמכבי תל אביב הייתה תלויה בליגה, כדי להגיע לאירופה. היום היא לא תלויה כקבוצה משוריינת. וכקבוצה משוריינת פרימו, היא מבין 11 הקבוצות המשוריינות ביורוליג, היא מקום עשירי מבחינת אחוזי הצלחה שלה. זאת אומרת, יש לה יותר הפסדים מניצחונות בחמש שנים שהיא משוריינת.
לא
פה מכבי צריכה לתקן.
אתה יודע שבכדורגל, עכשיו מכבי תל אביב עובדים קשה מאוד על על השחקנים המצטיינים של המועדון, להאריך להם חוזה, אחד מהם היה גלאזר היום. תגיד לי, מי בכדורסל הולך הביתה בוודאות שפישל כל העונה הזאת?
אני לא יודע מי, אתה יודע, אי אפשר לדעת כרגע מי הולך הביתה, זה גם פונקציה של כסף, אבל כרגע, רק לווילביקין, אני חושב, ווילביקין יש לו חוזה, ג'ון די ברטולומאו יש לו חוזה, אני חושב שאנטר נראה רע מאוד, גם פיזית, אני לא נראה לי שהוא ימשיך, ז'יז'יץ' יש לו חוזה לעוד עונה, אבל כמו מה שהוא הציג, קשה לראות במכבי תל אביב קולות שיתמכו בהשארתו. מכבי תצטרך ללכת למהפכה, לבנייה מחדש, אבל אתה יודע, כל הבניות המחודשות, אותם אנשים שבנו ולא הצליחו לבנות,
יהיה מעניין מאוד לראות איך הם בונים את עצמם מחדש, במיוחד
כן.
שאין כסף גדול, ובסיטואציה הזאת גם תודה, לא כולם ססים לבוא לפה, כי הם רואים קבוצה שלא לא כל כך מצליחה.
כן, טוב. אלי סער, תודה רבה שהיית איתנו. פרשן הכדורסל של ישראל היום. אנחנו שלום לאופיר סער מוואלה ספורט.
אהלן, ערב טוב.
היי, אנחנו אליך אחרי הניצחון אתמול בגביע של הפועל תל אביב על מכבי נתניה 3-1 בשמינית גמר הגביע. אני מתאר לעצמי שהפעם לניר קלינגר אין טענות לשיפוט.
לא, אין טענות לשיפוט, הפועל תל אביב אפילו אמרו בסיום, הגיע הזמן שגם אנחנו נהנה מאיזה מיני טעות שיפוט.
זה מיני טעות שיפוט?
לא, ככה הם אמרו בסיום, אבל לא יגידו טעות שיפוט גדולה. אתה יודע, אבל האמת היא, הפועל תל אביב באמת השנה, כמו כולן, אם נאסוף את זה, אני מניח ש-12 או 13 מתוך קבוצות ליגת העל באות בטענות לשיפוט השנה, אז...
יהיה איתנו אייל צור מיד, כן.
אני חושב מגזימים, כי הרבה קבוצות, כמו שאמרת על אתמול, זה מתאזן, זה בא לטובתך, אמנם להפועל תל אביב זה בא בגביע, לא בנקודות ליגה, אבל היא לא הייתה רוצה להיות מודחת על מגביע המדינה, והיא גם קיבלה הרבה ביטחון, היא שיחקה בהרכב חסר יחסית, קיבלה הרבה ביטחון לדרבי.
אבל קורה שם משהו טוב, לא?
כן, כן, קורה בה. אני חושב ש... כמובן, אני מאמין שהפועל תל אביב יישאר בליגה, אבל אחרי שהיא תישאר בליגה, אם ישמרו, נלביר קלינגר לשמור את מי שהוא רוצה מהסגל הנוכחי. ולצרף עוד
אבל תשמע זרים. אופיר אתה
מה
אומר
מה הכוונה לשמור? רוצים לחטוף מישהו?
אני אפול תל אביב אתה יודע זה הכ... מה שקורה זה עד הקיץ, בקיץ מתחיל משהו חדש
אבל אני חייב לומר לך באמת כמו גיא, באמת נראים טוב יש להם שחקנים טובים, אני תמיד החזקתי מלידור כהן, כל הדברים מסביב הכל יפה, הם באים הביתה על 6 נקודות עם סכנין מפסידים, זאת אומרת עכשיו אנחנו מדברים על כאילו קבוצה טובה שהתחברה מועמדת רצינית מאוד לרדת בעקבות ההפסד לסכנין.
טוחמן, אתה יודע...
פרימו, סליחה. היום דיברתי עם טוחמן, כן.
אם היית שואל אותי לפני, הפועל באה קצת זכוכה למשחק הזה. אתה יודע, אחרי הניצחון בטרנר, הם הרגישו שמשחק מצוין היה
למובקה מחי. מה זה זכוכה? מה זה סיטי לא באה זכוכה?
אני חושב שכאילו, אתה יודע, ה-DNA של כל השינוי בהפועל תל אביב, היה קבוצה שאוכל את הדשר, או קופץ את הכל כדור. פתאום היו כמה שינויים חסרים בין ביטון, חסר שלומי, אזולאי, שחקנים, אתה יודע, קצת ניסיון, קצת איזה קבוצה... הקבוצה לא חזרה לעצמה במשחק הזה בלי, עם השחקנים החסרים, ואני אומר, גם לדרבי, החשיבות שבן ביטון יחזור לדרבי, ואולי עוד שחקן או שניים היותר מנוסים, היא משמעותית.
אופיר, תראה, קודם כל, אני אגיד לך מה, אני... פרימו הוא קצת פחות נוכח כי הוא פשוט מרותק למשחק בירושלים אשדוד, אני כל הזמן נדמה לי שביתר ממש שוכבת על השער של אשדוד, אני טועה כי אני ככה בחצי ריכוז
עד לשנייה הזאת ביתר שכבה על השער של אשדוד, אבל עכשיו דין דוד יחמיץ מול השוער.
אבל אופיר, רציתי לשאול אותך, אתה יודע, אני אורח לרגע כאן בתוכנית הספורט, אבל יש לי את הרושם סובייקטיבי שלא עושים מספיק עניין מהעובדה שאחיין של רוני רוזנטל הענק גרופר בהרכב של הפועל תל אביב.
אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, הוא עשה שדרוג ענק השנה. צריך לזכור שהפועל תל אביב, אם אנחנו הולכים לסוף שנה שעברה, בנו ערים וגבעות על דורון ליידנר. וניר קלינגר ראה שמבחינת מגן, אחד שיכול לעשות גם הגנה וגם התקפה, דני גרופר לא, הוא גם יותר בוגר, גם יותר אינטליגנט, מבין את המשחק יותר טוב.
והוא גם הבן של חגית רוזנטל.
נכון, אז אני אומר שהוא לא סתם...
חגית זה אמורה לאנגלית? של,
כן.
או, אתה יודע, זה לא היחוס המשפחתי, הוא עשה התקדמות אדירה בכל ה... כל הרבה שחקנים.
מה הכוונה יחוס? כולם שם בנויים, אתלטים, גם אבא שלו, אתלט שבא אתלטים.
לא, אבל לא כמו רוני. רוני שהיה רץ, אם היה נתקל בו מגן, המגן היה נופל. פה זה לא המקרה.
אבל מגיע לדני גרופר, אתה יודע, הפרגון הזה, כי את רוב הפרגון מקבלים שחקני הרכש שהגיעו בינואר. והוא דווקא, אתה יודע, אם הזכרת אותו, באמת מגיע לו, אז הוא עושה שדרוג אדיר השנה.
דבר איתנו על הדרבי, כי באמת על הנייר, הפועל ומכבי זה לא כוחות, אבל זה רק על הנייר, אבל כשאני מסתכל על החלק הקדמי של הפועל, עם כל הטוב שיש בהגנה של מכבי, שם לידור כהן ואלטמן הם שחקנים שיכולים לעשות גולים.
מולוואי.
אגב, שחקן שלדעתי יכולה להיות מאוד משמעותי למשחק הזה, אושר דוד או עם צהובים.
וואו, זה עבדה.
וזה שחקן עם כוח ומהירות, כן, פרימו, זה הקלאסי למשחק הזה. השחקן הכי קלאסי מבחינת הפועל המשחק הזה, והוא לא יהיה. שלומי אזולאי, אני לא יודע, בן ביטון אמור להיות
קשיר. אנחנו סומכים על מי שיהיה.
כן, אבל אם אנחנו, אני אגיד ככה, אם הפועל תל אביב תיתן משחק דומה לזה שהיא נתנה מול מכבי חיפה,
במחצית השנייה, מחצית שנייה נגד חיפה, רק מחצית שנייה.
כן, כן, אם תיתן את אותו קצב, יהיה מעניין.
טוב.
יהיה מעניין, היא יכולה לתת פייט.
אופיר, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
ואנחנו לשופט העבר אייל צור, שלום אייל.
שלום, ערב טוב.
תראה, אני מוכרח לשאול אותך, והכל זה, זאת התרשמות סובייקטיבית. דווקא עכשיו, כשיש ור, כלומר, יש לשופטים כלי מאוד מאוד משמעותי, שאמור לסייע להם ולהקל עליהם כדי להימנע מטעויות שיפוט משמעותיות. נדמה שדווקא בעידן הזה יש יותר ויותר ויותר טענות לטעויות שיפוט ולרמת השופטים. אתה גם מתרשם ככה?
א', אני מתרשם, כי זה הלך הרוח הציבורי, והלך הרוח הציבורי, אתה יודע, נובע מפקטור שקורה בשטח. צערנו, אנחנו רואים בשנה, ובעיקר בתקופה האחרונה, יותר טעויות שיפוט. עכשיו, לא רק
אז איך אתה מסביר את זה? מצד אחד יש כלי שבתקופה שלך לא היה, שעוזר כדי לא לטעות בפנדל, ועוזר לא לטעות בכרטיס אדום, ועוזר לא לטעות בשער לא חוקי, אז היית מצפה שטעויות השיפוט עם הנתון הזה יהיו מינוריות.
נכון, אני אסביר לך אבל כמה דברים.
הרמה ירדה של השופטים?
אני אתייחס לזה תכף. אני חושב שמעבר לרמה של השופטים, אני חושב שעצם הכניסה של הוואר גרמה לשופטים לבלבול גדול מאוד. מתי מתערבים, מתי לא מתערבים, מתי אני קורא לשופט המרכזי, אני כן צריך לקרוא לו, לא צריך לקרוא לו. איבדו באיזשהו מקום את המטרה העיקרית של הוואר שהייתה לקרוא לשופט כשאנחנו משוכנעים ב-100% שהוא טעה. עכשיו, חוסר האחידות גם אצל השופטי ור, וגם אצל מקבלי ההחלטות, הוועדה המקצועית, גרמה לדעתי לבלבול גדול אצל שופטים שיושבים בוור. אנחנו רואים מקרים פשוטים, קח את המקרה שהיה בקריית שמונה מכבי תל אביב. שני מקרים, גם של ביתת עונשין וגם של פגיעה בשחקן, שיושב שופט ור מנוסה כמו ארז פפיר, ואני משוכנע לחלוטין שהוא ראה בדיוק כמו שאנחנו ראינו. אני רק לא משוכנע שהוא ידע בדיוק אם הוא יקבל גיבוי או לא יקבל גיבוי כשהוא יקרא. וחוסר הביטחון הזה, והשאלה שהוא שואל את עצמו, אם אני צריך להתערב או לא צריך להתערב, ואם אני אקבל גיבוי או לא אקבל גיבוי,
זה אסור.
גורם לבלבול.
אתה יודע, אייל, אני חייב לומר לך משהו. שבוע שעבר, רון קופמן ואני ראיינו את רונית תירוש, ואני עוד לפני ששאלתי אותה את השאלה, היא קפצה ואמרה, אתה מדבר על אגו, אמרתי לה, את צודקת. הרי אני מכיר את... עוד סיכרתי אותך, תאר לך שאני מסקר את איגוד השופטים 30 שנה, ואני יודע שזה כן צרעות, הם שונאים אחד את השני, חלקם מקנאים אחד בשני. עכשיו, מה שקורה היום בין עבר לבין השופט במגרש, יש כאן בעיה בציבות, יש בעיה...
תראה, סליחה שאני קוטע אותך.
גם רונית אישרה את זה.
דיברנו מקצועית, אני מדבר כרגע מקצועית. אתה רוצה להיכנס פרסונלית, אני אכנס לך פרסונלית, אבל אתה יודע, שאלת אותי קודם כל מה הציבור רואה ולמה הציבור מקבל טעויות שיפוט. א', כי אמרתי מקודם, אני חושב שאלה שושבים בבר מבולבלים. ב', הבלבול הזה והחוסר גיבוי שחלקם מקבלים, או חלקם מקבלים גיבוי שהם לא צריכים מהוועדה המקצועית, גורם לשופטים להרגיש חסרי ביטחון. השעיות על ימין ועל שמאל, דבר שלא גורם לביטחון, ועכשיו אני נכנס לנקודה שלך. יש בעיה גדולה במשך שנים באיגוד השופטים, יש שם שופטים ממעמד א', יש שופטים ממעמד ב', יש שופטים שלא מדברים עם השופטים, יש שופטים ששמחים מאוד ששופטים אחרים נכשלים, ויגידו כן נכון, לא נכון, עזוב, אנחנו מכירים בתוך עמנו, אנחנו חיים, אתה יודע יותר טוב ממני, אתה מקבל טלפונים, אני בטוח משופטים ששמחים, ומדווחים לך על טעויות ששופטים אחרים.
ללא ספק, אני מודה בזה.
הם חיים מהכישלונות של השופטים האחרים. עכשיו, בתקופה שלי, אתה יודע, בוא נלך לתקופה שלי. זה לא היה, באמת, ואני אומר עוד פעם, לא חיינו מאגו, טעינו, וטעינו בלי סוף, א', היינו תלויים רק בעצמנו, זה שהוסיפו עוד זוגות עיניים, ושופטי רחבה, ושופטי ור, מוריד את באיזשהו מקום את החיות מהשופט, אבל מצד שני, החבר שלו יכול לגרום לו לקבל ציון נמוך יותר.
בדיוק.
אייל, אני לא יודע אם אתה שמעת, אבל היה איתנו בפתח התוכנית, יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה. והוא העלה טענה שהשופטים, והוא אומר, זה מאז ומתמיד, השופטים מפחדים מהקבוצות הגדולות. ותמיד כשיש אירוע שנוי במחלוקת, תמיד ילכו עם המועדונים הגדולים.
זה טבוע בכם.
עם מכבי תל אביב, עם מכבי חיפה. יש משהו בתחושה הזאת, או שזו תחושה סובייקטיבית, של הקבוצות הקטנות או הבינוניות נקרא להן?
תראה, אני חושב שבסופו של יום אם נעשה מאזן, בסופו של דבר אותם קבוצות ירוויחו ויפסידו את אותם מספר נקודות. נכון שהשנה יש הרגשה, והרבה בגלל שהמאבקים הם מאוד מאוד צמודים, שכביכול יש נטייה יותר למכבי תל אביב, זה הרגשה בכלל הציבור, שאתה יודע מה, אני אולי, אתה יודע, סטטיסטית אולי נכונה, אבל אני חושב ואני משוכנע שאף שופט לא בא מהבית ואומר, היום אני אשפוט לטובת מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה. היום אני אשפוט לטובת מכבי חיפה ולא לטובת קבוצה קטנה כזאת או אחרת. אבל, אנחנו בני אדם. אי אפשר להתעלם, אתה יודע, אי אפשר להתעלם פסיכולוגית, של הקבוצות הגדולות יותר, אתה רוצה לשפוט יותר את המשחקים שלהם.
יפה, נגעת בנקודה. אם אתה טועה, אם אתה טועה נגד מכבי תל אביב ומכבי חיפה, והם רק עושות לך פרצוף שהן כועסות עליך, הם לא משפצים אותך יותר לשם. זה בעיה מאוד מאוד גדולה.
אמרתי לך עוד פעם, אף שופט לא בא עם הרצון לטעות.
לא לטעות, אבל גם אייל צור היה מעדיף היום לשפוט את מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ולא את כפר סבא נגד סכנין.
אני מסכים איתך לחלוטין, אבל עוד פעם, אתה לא בא במטרה לתת למכבי תל אביב. יכול להיות שבמוח שלנו, איפה שהם בתאים מאחור האפורים, יכול מאוד להיות שיש משהו גבולי, אולי, ואני אומר עוד פעם, אולי בזהירות, יכול להיות שיש פה, אתה יודע, איזושהי נטייה כזאת, אבל זה לא משהו שהוא מובנה, זה לא משהו שאתה רוצה, אתה לא שופט לטובת מכבי תל אביב כי אתה רוצה לשפוט אותם יותר. עכשיו, בוא כך סטטיסטית, מכבי תל אביב סתם, מגיעים לרחבה של היריב הרבה יותר מאשר מגיעים קבוצות אחרות מהתחתית. כלומר, אם ניקח את מספר המקרים שמכבי תל אביב ספק בוצעו עליהם עבירות או לא בוצעו עליהם עבירות, מהרחבה של היריב הרבה יותר גדול מאשר לתוך העניין בני יהודה. כלומר, הסטטיסטיקה שהשופט יטעה במקרים של מכבי תל אביב יותר גדולה, כי מחניקה יותר בכדור, מסכנת יותר את היריב, נמצאת יותר ברחבה של היריב. זה גם נקודה שצריך להסתכל עליה. נקודה שמתקיפה יותר, תקבל יותר בעיטות עונשין. אבל שוב, אני חושב שכיום הבעיה העיקרית, א', זה להסביר לשופטים מתי הם אמורים להשתמש בבר, ואם אנחנו מסתכלים במיידי, את יודע, אני מקווה מאוד שאנחנו לא נגיד בסוף העונה, השופטים הכריעו מי ירד, מי עלה ומי זכה באליפות. זה לא היה לנו שנים כאלה מאבקים צמודים, והשופטים צריכים שקט. שקט וביטחון, טוב. המון המון ביטחון והמון שקט, והמערכת לא נותנת להם. המערכת, עוד משפט אחד, יש חוסר אמון גדול של הציבור בשופטים, יש חוסר אמון גדול...
אם הם היו טובים, הציבור היה לטובתם.
דקה, תנו לי עוד שני משפטים בבקשה. יש חוסר אמון גדול מאוד של השופטים, באנשי הוועדה המקצועית או בחלק מהקבלת החלטות, ויש חוסר אמון גדול בין השופטים לבין עצמם, שזה פרמטרים מאוד מאוד כן. מהותיים שמפריעים להם להצביע.
אייל, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך.
תודה, אייל.
תודה רבה.
תודה, שנדבר כדורגל. תודה,
בטח. חבר'ה. טוב, חזרנו פרימו, ובוא נדבר על כדורגל אמיתי. שלום עוזי דן, ספורט הארץ.
אהלן.
ליגת האלופות, ריאל מדריד, עושה רושם לא רע, ניצחון אתמול 3-1 על אטלנטה.
כן, בוא נזכור שהיא ניצחה במשחק הראשון, היא באה עם יתרון, שני שחקנים משמעותיים מאוד מתוך השלושה, שלושה שחקנים עושים את ריאל מדריד, זה רמוס בהגנה, גם מבחינת הגנה וגם מבחינת מנהיגות והקפטן, שחזר וראו את זה היטב, קרים בנזמה שחזר לפני, במשחק הקודם בליגה, הפקיע צמד במשחק בליגה ועשה מהפך וגם אתמול הפקיע, הוא רחוק שער אחד מראול במקום השלישי בכל הזמנים בליגת האלופות, מסי ורונלדו כמובן הראשונים, וגם לוקה מודריץ', ואני חושב שאטלנטה עם כל הכבוד לכדורגל ההתקפי בדרך כלל שלה, והיא ניסתה אתמול, היא עדיין חסרת ניסיון, בסך כל שנה שנייה שהיא בצ'מפיונס ליג, ראינו את הטעות של השוער שהובילה לגול הראשון שברמה מסוימת גמרה את המשחק. אני לא חושב חושב שריאל מדריד ברמה שהיא מסוגלת להתמודד עם נגיד סיטי או סן ג'רמן או ביירן מינכן.
תגיד, מה עם רמוס אגב? הוא ימשיך בריאל מדריד? כי היו פרסומים כאלה ואחרים.
הוא צועק תחזיקו אותי, הוא רוצה חוזה ארוך טווח שבדרך כלל בגיל הזה לא נותנים. כמובן שמגיע לו מה שהוא עשה ותרם לריאל מדריד, מעט מאוד שחקנים עשו. אני חושב אני אפילו מקווה שריאל לא תחזור על הטעות שעשתה עם קסיאס ועם ראול, ותיתן לשחקן כל כך חשוב ומוערך ללכת.
עם קריסטיאנו?
לא, קריסטיאנו זה משהו אחר, קריסטיאנו רצה ללכת למקום אחר, אני מדבר על שחקנים שגדלו במועדון, רמוס פה ממש גדל במועדון, אבל מזוהה איתו, ושרוצים להישאר, ואמרו להם, לא, אנחנו לא חותמים אתכם על חוזה, ככה קסיאס הלך לפורטו וראול לשלקה, שניים הסמלים הכי גדולים של ריאל מדריד. אני חושב שאין היום סמל יותר גדול מרמוס לריאל, ואני מקווה שריאל, שפלורנטינו פרז נעמד מהטעויות האלה, כי גם אם רמוס רוצה חוזה לשנתיים עם קצת יותר כסף, זה מגיע לו לגמרי. גם לא שיש לו תחליף כל כך מהר.
אני חייב להגיד לך שבאמת מדברים היום בספרד, ראיתי גם כותרות בספרד, הם בהתלהבות צי על ריאל מדריד של ליגת האלופות. אבל אם אתה מסתכל קדימה על הקבוצות שהגיעו לרבע הגמר, אולי פורטו, אולי דורטמונד, כל היתר הם קבוצות שגם היום אתה רואה על המסך הרבה יותר טובות מריאל.
אני מסכים איתך, זה בדיוק מה שאמרתי, ריאל, אתה יודע, ומתלהבים בייחוד העיתונים של מדריד, כי הנה, ריאל כאילו עוד לא מתה וחוזרת וזה, אבל זה כמו שאמרתי קודם, אני לא חושב שביירן או סיטי או סן ג'רמן, ריאל מדגדקת אותם כרגע. ריאל היום, תלוי, בוא נראה מה היה בהגרלה ביום שישי, אגב, הגרלה ביום שישי היא לא רק של הרבע, אלא גם של החצי, זאת אומרת, אנחנו נדע את העץ עד הגמר באיסטנבול. אלא, כמו שאתה אומר, אלא אם היא מקבלת פתאום את פורטו, שגם פורטו, בוא נזכור, עברה את יובה.
וגם דורטמונד עם הולנד.
ריאל בטח לא פיבוריטית להגיע לגמר, ומצד שני, אתה יודע, ריאל מדריד וזידן בליגת האלופות, יש לו 900 נשמות.
וסיטי?
סיטי לטעמי הקבוצה הכי טובה באירופה, בעולם כרגע.
יותר מפריז, כשאתה משקלל את החזרה של נאמר?
אני חושב שכן, זה גם עניין של ניסיון, הניסיון של פפ במעמדים חשובים לעומת פוצ'טינו, אין מה להשוות. ראית אתמול, הם שיחקו, הם באו ביתרון 2-0, שיחקו חצי שעה ראשונה, כדורגל פשוט מפעים, והובילו 2-0, ואז הורידו הילוך, ונכון, מי שגלדבך זה לא קבוצה בטופ 10 של אירופה, אבל עדיין עשיתי פוטנציאלית, יכולים, אליפות אפשר להגיד שהם לקחו באנגליה, הם יכולים לקחת 4 תארים, גם את שני הגביעים באנגליה, גם את הצ'מפיונס ליג, אני חושב שהם המועמדים המספר 1, זה אגב, גם בסוכניות ההימורים, הם לפני סן ג'רמן ולפני ביירן מינכן.
כן. מה צפוי היום? אני חושב שהמשחק הכי גדול, צ'לסי, אתלטיקו מדריד, אנחנו יודעים שסימונה הוא מאמן הגנתי יותר, אבל היום אין לו ברירה, הוא חייב לצאת לתקוף.
אין לו ברירה, ביגור 1-0 מהמשחק הראשון. כן, המשחק הזה ביירן דאציו גמור, 4-1 בחוץ.
ברור, ברור.
אני חושב ש... תשמע, צ'לסי, מאז שטוחל הגיע, היא קבוצה יותר משעממת, היא משחקת פחות התקפי, אבל היא לא מקבלת גולים. היא קיבלה 2 גולים ב-12 או 13 משחקים מאז שטוחל הגיע, כולל נגד קבוצות כמו אתלטיקו במשחק חוץ או ליברפול וכו'. יהיה לאתלטיקו קשה מאוד, אבל אני באמת חושב שאתלטיקו מדריד, העדיפות שלה, זה לא שהיא רוצה לעוף, אבל העדיפות שלה היא הליגה. אחרי מה שהיא עשתה עונה בליגה והיתרון שלה, זה לא יהיה נורא מבחינתה לא לעבור את צ'לסי, להתמקד בליגה, ברצלונה בוא נזכור אפה כבר מליגת האלופות, ואם אתלטיקו מדריד יצטרך להיות גם פה וגם פה, ובגלל זה תפסיד האליפות, אז צ'ולו סימונה לא יסלח לעצמו.
תגיד, אם הזכרנו כבר את ברצלונה, יש איזושהי אינדיקציה לאן פניו של מסי בסוף העונה? צריך לזכור, להזכיר, באמצע העונה רצה ללכת, בסוף העונה יכול לבוא בדברים עם קבוצות אחרות, יחד עם זאת, עשה צעד מאוד הצהרתי נדמה לי, כשהלך והצביע, לקח את הבן והצביע לבחירות.
גם לפורטה הנשיא ש...
ואגוארו שיש פרסומים שהוא בדרך לשם, אולי כדי...
על זה לפורטה בונה, גם לפורטה צריך להגיד, הוא הנשיא שתחתיו מסי גדל, ומסי... שיבח אותו, שהוא באמת הנשיא היחיד שהמילה שלו הייתה מילה ונתן לו את מה שהוא רצה וכולי, אבל העניין זה בסופו של דבר לא כסף, אלא איזה קבוצה תיבנה בברצלונה, ועם כל הכבוד לפדרי ולפאטי ולילדים שיש שם, צריכים גם להביא שחקנים. אגוארו זה יהיה נחמד מבחינת תחליף לסוארז, לא כחלוץ פותח, אלא כחבר וכשכן וכאיש שמסי יוכל...
אל תזלזל ביכולות של
אגוארו.
יש לו כמה פציעות, אבל...
לא, לא, קון אגוארו לטעמי זה אחד החלוצים הגדולים בדור האחרון, אבל אחרי כל הפציעות שהוא עבר, אני לא חושב שהוא יכול לחזור להיות מה שהיה.
שמה, אמרו את זה גם על סוארס, ותראה איזה עונה הוא מביא, ואולי מביא אפילו אליפות.
לא, אני לא אמרתי את זה בחיים על סוארס. שוב, סוארס לא עבר עשירית מהפציעות של קון אגוארו. אני אומר לך שאגוארו, וכתבתי את זה לא פעם, לדעתי, שחקן העשור בפרמייר ליג בעשור שעבר, והוא בסיוע לא פחות טוב מסוארס, אבל מה שהוא עבר בשנה האחרונה, זה שורת פציעות
שבגיל... והקורונה, וגם קורונה נדמה לי.
וגם קורונה, ובגיל 32-3 לא בטוח שהוא יכול לחזור מזה, הלוואי שיחזור.
טוב, עוזי. תודה רבה לך, עוזי דן, ספורט הארץ.
גיא, בוא ניתן במהירות את ההרכב של מכבי חיפה, אצילי בחוץ, ג'וש כהן.
אני אמור לעשות עולה אחרי כל שם?
כן.
אוקיי.
ג'וש כהן, מאיר, ערד, פלניץ' גרשון, מגן שמאלי גרשון.
אלוהים ישמור, אלוהים ישמור.
רודריגז, אבו פני, וילסחוט, חזיזה, שריר, רוקביצה, כמה שינויים בהרכב של בחר, אבל זה המאמן.
אלוהים ישמור.
הציוץ היומי בחסות שייק שייק בפלאפון. קונים גלקסי S21 אולטרה ומקבלים שייקר נינג'ה, כפוף לתנאים. פרטים בכוכבית 0050. פלאפון? קונים בפלאפון.
לא מובן לי איך וודי אלן לא נכנס להרבה שנים לכלא. החלת מין הזה הרתיח אותי בסדרה אלן נגד פארו, 4 פרקים ב-SVOD. חובת צפייה.
הציוץ היומי בחסות שייק שייק בפלאפון. קונים גלקסי S21 אולטרה ומקבלים שייקר נינג'ה, כפוף לתנאים. פרטים בכוכבית 0050. פלאפון? קונים בפלאפון.
גיא, אם אנחנו בענייני טוויטר, אני רוצה לקרוא לך ציוץ ואני מבקש שתגיב עליו, כי יש לנו הרבה מאזינים שהם גם מצייצים, וכותבת לי, מצייצת בחורה בשם רחל דוד, משה, איך אתה נותן לגיא פלג לדבר שטויות ברדיו? דור פרץ לא שחקן מלהיב? אמרת בתחילת השידור...
שחקן מצוין, שחקן מלהיב, וירטואוז. כן. דור פרס לא וירטואוז, ולא שחקן מלהיב, הוא שחקן, הוא אתלט, הוא שחקן עם הרבה כוח, עם הרבה קלאס, עם הרבה עוצמה, ווינר, אבל מה בין זה לבין שחקן מלהיב? מלהיב זה אלי רנטר, מלהיב זה חיים רביבו, מלהיב זה יוסי בניון, זה
אייל ברקוביץ',
זה אפילו אלי מוחמד, זה שחקן מלהיב, שאתה אומר וואו. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל רק נאמר שיש משחק שנדמה לי שהוא משחק מלא, ואנחנו ככה רואים אותו בחצי עין, אבל הרבה מאוד הזדמנויות, זה בטוח. דקה 90, ביתר ירושלים, ממסמך אשדוד, דקה 90, נדמה לי שהמשחק הזה הולך להערכה.
עוד שתי דקות.
עוד שתי דקות הולכים להערכה. נאמר תודה לשר פלסנר ש... יש לנו עוד זמן.
אז נדבר רגע כמה שניות על המשחק הזה, לומר לך ככה, אתה קצת היית פחות ממני על המרקע, ואני רוצה להגיד לך, אחד המשחקים הטובים שראית השנה בכדורגל הישראלי, שתי קבוצות שבאו לנצח, שוערים פנטסטיים, לקחו פה גולים בטוחים, אנחנו באחת אחת, ומשחק הזה מלהיב, או שיוכרע בערכה, או שיוכרע בפנדלים, אבל בהחלט, גם בתאושלים, גם אשדוד, באו לנצח, וראיתי פה משחק, שתי קבוצות התקפיות נהדרות, נכון. הלוואי שיהיה מכבי חיפה,
ואני רוצה להגיד לך, שיש שחקן שלומי אזולאי, היה במכבי חיפה, מאוד מאוד אהבתי אותו, הקריירה שלו ידע עליות ומורדות, הוא היה בביתר ירושלים, ובא לחיפה, והיה במכבי תל אביב, ונדמה לי שהוא מצא את המקום שלו באשדוד, ואני רואה שהוא בא לבית שם באמצע, מחלק כדורים, מאוד מאוד מסוכן. נדמה לי גם שהוא כבש את הגול בפנדל.
לא, בגורדן את הפנדל.
אוקיי, שלומי אזולאי, אחלה שחקן.
אז אני אגיד לך, בגבות מה שאמרת.
ואשדוד נראית מצוין, למרות שגנבו להם את הכוכב, אסור לשכוח.
נכון.
שהלך לבאר שבע, יחזקאל.
יחזקאל הביאו את ספורי, ספורי נכנס מהספסה, ולגבי מה שאמרת על שלומי אזולאי, הוא היה פה בשידור לפני חודש. מה שאתה אמרת, אני שאלתי אותו, והוא הודה. הטעות שלי שהייתה שעזבתי את ביתה ירושלים, הייתי מלך שם, הייתי קפטן שם, מכבי תל אביב שיגעו אותו, הוא הלך למכבי תל אביב, מכבי חיפה לא הצליח בשני המקומות האלה, עכשיו הוא מצליח עם רן בן שמעון באשדוד, אבל שיחזור הקהל, הוא יבין את ההבדל בין מכבי תל אביב, מכבי חיפה וביתה ירושלים.
טוב, אני חושב שהוא לא צריך את הקהל כדי להבין שזה מועדון בסדר גודל אחר, אבל הוא הפך להיות שחקן, שחקן מוביל ודאי בקבוצה שלו, והכדורגל הישראלי הרוויח שחקן לשאלתך, מלהיב, שיודע לתת פס בין שניים, שיודע לעשות מהלכים, שאתה אומר, וואו, איזה שחקן.
בוא נדבר על ההרכב של הקבוצה שלך. אז אמרנו, רמי גרשון, מגן שמאלי, אמרנו שנטע לוי מקבל מנוחה, הוא על הספסל, אז הקישור היום זה רודריגז, אבו פני חזיזה.
אני אגיד לך, פרימו, תשמע.
וגם אצילי בהרכב, הוא עדף וילצחות.
אני אגיד לך מה, אני עבדתי בקבוצת כדורגל, הייתי דובר מכבי חיפה,
יש לי סיפור גדול משם.
ואני אגיד לך ככה, אני לא מרגיש נוח לרדת על שחקנים, זאת הפרנסה שלהם, זאת הקריירה שלהם, ולא רוצה להרגיש שהלשון משתלחת ומשוחררת מדי.
אבל בראש הממשלה אתה מבקר,
אבל אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד. כבר בשנה שעברה, אמר לי בכיר מאוד במכבי חיפה, שרמי גרשון לקראת פרישה מכדורגל, ובסוף, פתאום, שאני רואה אותו, שחקן שבמועדון חשבו שהוא החליט לפרוש מכדורגל, שאני רואה אותו, ובמשחק כל כך חשוב, פותח בהרכב, אני קצת מודאג. אני מקווה שאני אתבדק.
תענה לי רק לסיום על השאלה.
רגע, חייבים לתת קרדיטים לפני שנשכח. שר פלסנר ערך, עידו כהן היה אחראי לשידור כאן ב-103, ברדיו צפון, 104.5, אמג'ד בדר, בדיגיטל, ג'וני דוב. כן, פרימו.
רק משפט, אמרת לא נעים לך לפגוע בשחקן, אבל ראש הממשלה שאתה מדבר עליו, אתה פוגע בו.
עזוב, פרימו. הערה מיותרת.
למה? אני שומע אותך.
ראש הממשלה נאשם בפלילים, אף אחד לא פוגע בו, המדינה מאשימה אותו בשחיתות. מי אני?
זאת התשובה?
כן, זאת התשובה.
יאללה, היה על הכיפק.
ביי, תודה.